שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. אנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי. אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בבוקר, ואתכם הצופים של כאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה. והיום יש לנו תוכנית מרתקת במיוחד, אנחנו עוסקים ביסודות, לכאורה נושא שהוא טכני, יסודי ובסיסי, אבל לא, יש הרבה עניינים שקשורים ביסודות, וגם הרבה דוגמאות כאן שכבר הביא לכאן דוקטור אבי סייג, כימאי ונוירוביולוג ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו.
הנה, אני שומע אותך, אתה יכול ברשותך כמובן להתקרב למיקרופון, ואז יופי, מושלם. ואנחנו נעסוק בעוד עניינים, כמו למשל, האם בקרוב נוכל לרכוש מכשיר שיתרגם עבורנו את הכלב שלנו, וגם מה מסתתר מתחת לפני הירח, מתחת לשטח בירח. גילויים חדשים מצביעים על כך שיש שם מים, המון מים מתחת לפני השטח. האם מדובר בעצם בחדור של מים? וגם, מי המלחין שנפטר לפני 267 שנים? רמז, בח? ספוילר, קטן. אבל נדבר גם על בח. אנחנו נספר לכם שמי שיעמל על השידור הזה הם עורכת המשדר ענת רחל אורי, המפיקה ענת רחל אורי, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. ואתם מוזמנים להיכנס גם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, לעשות לנו לייק ולהישאר מעודכנים. תודה רבה ענת רחל אורי על הדפים. ואנחנו מתחילים רשמית עם דוקטור אבי סייג. קודם כל תודה שהגעת לכאן, כבוד לארח אותך כאן.
בשמחה.
אתה, קודם כל אנחנו מדברים על יסודות, שזה, מה זה אומר יסוד? זאת אומרת, אנחנו מוקפים בחומרים סביבנו, מלח, הנה, מים עם תה. כן. מה זה יסוד?
אף אחד מהדברים שתיארת הוא לא יסוד.
אז אם אני אומר לך שהמים האלה עשויים, לא, כמובן שנכון, כן, יש, כן, תרכובות, יש, כן, תערובות, כן, יש יסוד. מה זה יסוד?
אז בוא נתחיל דווקא, כן, הגדרה יבשה, אני מקווה שלא ארוג כאן את המאזינים.
אם תפגע לנו ברייטינג, אנחנו נגרש אותך בבושת פנים, ואז הרייטינג יעלה. זה
אוקיי.
הפורמט.
אוקיי,
אנחנו
אוקיי.
מעוררים פרובוקציות, אז אל תיפגע אישית.
אוקיי, אז יסוד זה פשוט חומר שאי אפשר לפרק אותו לחומר אחר בשום שיטה כימית ידועה. והגדרה אחרת שכל האטומים שלו בנויים מאותו סוג. זאת אומרת, מים, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מים אני יכול לפרק אותם לשני חומרים אחרים, לחמצן ומימן.
זאת אומרת, המים שנמצאים כאן, כמובן עם תה, מדובר בחמצן ומימן.
מימן שקשורים יחד, הם תרכובת, הם לא יסוד.
אז למה אי אפשר לנשום אותם? למה הגוף לא יודע לפרק את התרכובת הזו וכך לנשום? הרי גם דגים, אגב, הם לא מפרקים את המים, תראה, נכון? כדי לנשום.
כן, תראה, עד לפני בערך 200 שנה, אף אחד לא הצליח לפרק את המים. המים זו תרכובת מאוד 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 יציבה. למעשה, חשבו שהמים הם יסוד, שנים, אנשים חשבו שהמים הם יסוד.
כן, זה נתפס באמת כמשהו כן, יסודי ובסיסי, נכון?
כן, כן.
אבל הם לא.
הם לא, הם לא יסוד, הם לא יסוד. אז מה זה יסוד? בוא ניתן אולי עכשיו משהו קצת יותר להבהיר כמטאפורה. כמה מילים יש בשפה העברית? אני חושב עשרות אלפים, אולי 100,000 מילים. כן, אבל כמה אותיות יש בשפה העברית?
22, נכון.
כן, ובאנגלית 26, וערבית, אני לא יודע, 28. אבל תמיד יש מספר מצומצם של אותיות. מספר מצומצם של אותיות יוצר מאות אלפי מילים. אז אותו דבר בטבע.
אז האותיות של הכימיה הם היסודות.
הם היסודות, זהו, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, יש מספר מצומצם של חומרים יסודיים שבטבע, אגב, בכדור הארץ יש 92 יסודות.
וכמה יש באופן כללי? אנחנו יודעים?
עד עכשיו, כנראה אולי, עד עכשיו הצליחו ליצור 118, אבל אני קצת...
הצליחו ליצור זה טריק, מה זה אומר? אפשר ליצור יסודות? האם אתה אלכימאי?
תדע לך שהאלכימאים, אנחנו אולי נדבר על זה, ניסו שנים לייצר זהב, אז אפילו זהב הצליחו לייצר במיצי חלקיקים, אז כן, אפשר ליצור יסודות, אבל...
אז רגע, זו נקודה מעניינת. אז קודם כל, דוקטור אבי סייג בעצם מספר לנו שיסוד, זה מעין האותיות של המציאות סביבנו, נכון?
כן.
החומר הבסיסי שממנו או מהם, מהחומרים הללו מורכבים כל התרכובות שמקיפות אותנו, בין היתר, נכון?
כן.
עכשיו, אמרת פה משהו מעניין, כי לא רבים יודעים, אבל את היסודות עצמם, ודאי המורכבים יותר, אנחנו, ודאי שקשה לייצר, נכון? קשה ליצור. אלכימאים ניסו ליצור יסוד, להפוך עופרת לזהב. אבל מסתבר שהיסודות שמקיפים אותנו, הם בעצם תוצאה של תהליכים שקרו בכוכבים אחרים. יש טענה שאומרת שכל יסוד כאן בחדור הארץ הגיע אלינו מכוכב לכת אחר, או מכוכב, למעשה, אם אני אדייק, מכוכב אחר. אתה מכיר את הטענה הזו?
כן,
כן. שהיסודות הגיעו אלינו.
כולנו אבק של כוכבים.
כן.
כולנו אבק של כוכבים, אז ככה אפשר...
ודאי הצוות של התוכנית.
כן. בייחוד, אני ראיתי אותם מנצנצים כאן בחוץ, ודאי. אני יכול להעיד.
אז הנה הבנו שגם את היסודות, הזהב שנמצא סביבנו, הפחמן, למשל יעלום וכו', הדברים האלה לא נוצרו בהכרח כאן בחדור הארץ, יעלום אולי כן באמת.
כן.
אבל היסודות הללו הגיעו לחדור הארץ מכוכבים אחרים, הם תהליכים של היתוך גרעיני בכוכבים אחרים, נכון?
כן.
וכו'.
אפילו יותר מטורף, זאת אומרת, השמש מייצרת יסודות עד היסוד ברזל בערך, טוב, זה, בתהליכים של היתוך גרעיני, אנחנו תכף נסביר גם מה זה ההבדל בין יסודות ואיך הם נוצרים, ואומרים שיסודות כבדים יותר נוצרים במאורות מטורפים הרבה יותר, כמו התנגשויות בין שתי גלקסיות או סופרנובה שכוכב מתפוצץ.
זה לא סתם שטבעת זהב עולה הרבה כסף, זה משהו שהוא תוצאה של פיצוצים מטורפים.
כן, ושברירי שברירים מכאן, מהדברים האלה הגיעו לכדור הארץ.
אגב, מה החומר האהוב עליך בטבלה המחזורית שמיד נגיע אליה? יש ודאי יסוד שאהוב עליך באופן אישי, אנחנו גם תוכנית מדע, אבל אישית. אנחנו הרבה אישי, הכל פה אישי.
הייתי אומר זהב, אבל...
זהב?
לא, אבל זה לא, זה נשמע ככה חמדני.
הופך אותך לבלינג בלינג, לראפר.
האמת היא שזהב הוא יסוד יחסית משעמם מבחינה כימית.
למה? כי הוא לא מתרכב?
כי הוא לא מתרכב. הזהב הוא, אגב, המתכת היחידה בטבע, שאתה מוצא אותה כפי שהיא, אנשים הולכים לנהר ומוצאים מטיל זהב. אף מתכת אחרת בטבע לא נמצאת...
זאת אומרת, היא לא משתנה, היא לא מתחברת לחומרים אחרים?
היא לא מתחברת לחומרים אחרים, היא לא מתחמצנת.
שזה היתרון שלה.
כן, זה היתרון שלה. זאת אומרת, אכן... אבל זה אומר שהכימיה שלה משעממת, זאת אומרת היא כמעט לא מגיבה כימית עם חומרים אחרים.
אז רגע, אני רוצה לחתור לסיכום הסגמנט הזה. אנחנו דיברנו על חומרים שמקיפים אותנו, על יסודות. יסוד הוא בעצם סוג של אבן יסוד במציאות סביבנו, נכון?
כן.
כמה יסודות יש?
בכדור הארץ יש 92 יסודות. 92 יסודות. 92 יסודות. באופן טבעי.
היסודות האלה אפשר למצוא אותם כמובן מסודרים, כשמיד נדבר על הטבלה המחזורית, נכון? הם מסודרים בטבלה המחזורית.
זה סידור אנושי, והטבלה המחזורית נחשבת תגיד לי מה טבלה איזה שעמום, אדוני, התוכנית כאן מדרדרת מרגע לרגע, אבל טבלה...
אבל לא.
הטבלה המחזורית נחשבת לאחד הפסגות של הישגי המדע האנושי.
כן, הסידור עצמו של החומרים.
הסידור עצמו, כן.
עכשיו, רגע לפני שנשמע שיר ואז נעבור לעוד עניינים מרתקים, אנחנו גם נדבר על ההיסטוריה של החשיבה האנושית בכל מה שקשור ליסודות.
כן, ואיך הגיעו לזה. אז אולי רק שנייה לפני סיום, אז אני רק אראה לצופי הטלוויזיה כמה מהיסודות, כי אמרנו יסודות ויסודות.
מצוין, דיברנו על יסודות.
אז הזכרת בינתיים רק...
אתה אומר שמים זה לא יסוד, כמובן.
זהב הוא כן יסוד. כן. מימן. אגב, הזכרת אותו, הוא יסוד. אגב, מימן, גם השם בעברית וגם בשם באנגלית, מרמז איכן הוא הגיע. מימן,
מים, נכון, נכון.
והיידרוג'ן יוצר מים. היידרה זה...
אז המימן שהוא אחד היסודות החשובים, נכון לנו?
הוא יסוד בעצם, אני יכול להגיד הראשון, כן? דבר כאן, היסוד הנפוץ ביותר ביקום.
כן?
והיסוד הפשוט ביותר ביקום.
מה זה אומר פשוט, אם כבר פתחת את זה? מה הופך אותו לפשוט?
אוקיי, אז השאלה מבנוי החומר ברמה היותר עמוקה. כל חומר בנוי ממין כדורונים קטנים שהם אטומים. אטומים. והשאלה אם אטום, המשמעות של השם זה תומוס ניתן לחלוקה ביוונית. אטומוס, דבר שלא ניתן לחלוקה.
והיחידה קטנה ביותר של החומר שלא ניתן לחלוקה.
אבל אז השם הזה בעצם הוא למעשה שגוי, כי גם האטום ניתן לחלוקה.
כן, אבל לא טאוס. תן לנו לחיות בהשליה שאי אפשר לחלק אותו.
לא, אני חייב את זה כדי להסביר מה זה אומר שהוא הכי פשוט. זאת אומרת, הוא בנוי, האטום עצמו בנוי מאלקטרונים, פרוטונים וניוטרונים, והמימן בנוי מאלקטרון אחד ופרוטון אחד.
זו ההתחלה.
כן, זו היא ההתחלה.
חומרים אחרים, כמובן, יותר אלקטרונים, יותר פרוטונים.
כן, אז אני,
אז רגע, אז מה הבאת לנו בבקשה?
הבאתי כאן את היסוד יוד, כולם אולי...
בוא תראה למצלמה, מדובר במשהו שנראה כמו גבישים קטנים.
בצבע סגלגל, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה, שיש כאן גם כן, האוויר כאן מעל, הוא גם צבוע בצורה סגלגלה, היוד הוא נוטה להמריא, זאת אומרת, לעבור ממצב של מוצק למצב של גז, ישירות לדלג על המצב נוזל.
מעניין, ובאיזה טמפרטורה הוא הופך לגז?
בסביבות 180 מעלות... משהו כזה, אבל הוא מתחיל, למעשה, הוא ממריא כבר בטמפרטורת החדר. כמו, למשל, אנשים אולי מכירים את זה מחיי היום, כדורי נפטלין, שפעם היו שמים בבגדים למנוע אש, זה מין רעל כזה, היו שמים אותם בארון הבגדים, והם היו נעלמים להם עם הזמן, זאת אומרת, זה היה מוצא, ולא היה כתם נוזל, זאת אומרת, היה להם ריח, אגב, מאוד אופייני כזה...
אני יודע מה רצית להגיד. זה אסוציאציות של ילדי שנות ה-70-80. ריח של נפטלין, גם זה מושג, כן. אז הם היו עשויים...
לא, לא מיועד, אלא מחומר שממריא. אוקיי, זה מה שרציתי להגיד. זה חומר שממריא.
זאת לנו, היה כימית.
אוקיי, בקיצור, בכל מקרה, לכן אגב...
רגע, זה מדובר ביסוד שהוא רעיל? אם אני אשליך אותו לעבר אנשי ההפקה, מה יקרה להם?
אכן, איפה יציאת החירום כאן? רציתי לשאול. לא, סתם, באמת היא שהלבורנטית אכן התלבטה קשות אם לתת לי את זה, כמו שאתה רואה, הוא אטום, הנפח זכוכית אטם את זה.
למה? מתוך קמצנות של המכון?
דבר ראשון, אם זה היה פתוח כאן להעביר תוך יום, היוד היה נעלם, כי הוא היה פשוט ממריא לו. ממריא לו ומעופף לו הלאה.
אוקיי, אז יוד בדרך כלל הוא אחד הגזים הצבעוניים, נכון? הוא מדבר בגז סגול.
כן, הגזים האצילים, כן. לא הגזים, הגזים ההלוגנים, סליחה, התבלבלתי, ההלוגנים הצבעוניים, גם כלור וברום ופלואור
הם
צבעוניים, הם חלק מהמשפחה. הוא סגול, הברום הוא חום, הכלור הוא ירקרק צבעיו והפלואור צבעיו.
שמע, זה נשמע על פניו נושא לא מעניין, אבל הנה, יש המון יסודות, ואנחנו נכיר, הבאת לכאן עוד יסודות מעניינים. בוא כבר נשרוף את כל, אנחנו מעלים רייטינג כבר עכשיו. אז מה זה, מה יש לנו כאן? מה זה, מתכות?
גם מתכות וגם על מתכות.
מה זה על מתכת?
ההפך ממתכת, כן? כן. אז זו החלוקה הגסה ביותר שאפשר לעשות ליסודות בעולם.
וואו, ש... רגע, אני רואה שכתוב למעלה, יש לי כן, פה כן, שליף.
כן, את, את השמות הכימי, הסימול הכימי.
רגע, S זה גופרית.
כן, סולפור.
אז בוא נראה את הגופרית, אפשר להוציא את כן, זה? אפשר, אפשר לגעת, עכשיו, זה לא
עכשיו,
רעיל.
עכשיו זה דווקא פחות מייצג, הם פשוט דחסו את הגופרית, היא בדרך כלל אבקה צהובה. אבקה צהובה, הם דחסו אותה כאן
לסוג של כן, נראה אם, כמו
אם,
גיר
כן, כזה. כמו גיר, אם אני אלחץ עליו כן, הגוש הזה יתפורר, אני רואה שהוא כבר יתפורר כאן הגופרית
אוקיי, מיד אחרי הגופרית אנחנו רואים
את
כאן
את האופרת, אולי לא טוב שנגעתי בזה אבל נגעתי אופרת, בזה, אז תזכיר לי לרחוץ ידיים אחרי השידור
בלום בום, רלת אופרת, אומי גאד כן, כן. הוא נגע באופרת
לא, 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 כן, אוקיי
השידור הסתיים, תודה
לא,
רבה
כל עוד, לא, כל עוד כל עוד אני דיברתי לפני כמה שבועות אצלך בתוכנית, אז פעם הצנרות כולן היו עשויות מאופרת, אז...
נכון.
ראי לה, כל עוד אני לא מכניס את זה לפה, אז אני בסדר.
אבל אתה מיד הרי בטעות תכניס את היד לפה, כמו כולנו, ואז אתה תורעל. אז זה היה השידור האחרון עם דוקטור אבי סייקס, תודה רבה.
לפחות יש מזכרת לאשתי.
אוקיי.
לא, אגב, היא...
אתה יכול לצאת לשטוף את דיים, אגב, בזמן השיר שמיד נשמיע. כן.
אוקיי, היא מתכת גם כן, היא מאוד מאוד כבדה.
עופרת, כן.
עושים ממנה משקולות, אגב, לגלגלי המכוניות לפעמים רואים יש כזה אלה משקולות קטנטנות לאזן את הגלגל.
כן.
לפעמים והם עושים מעופרת, כי זה מתכת שהיא מאוד כבדה, זה מספיק כמות קטנה ממנה, ולשיהיה משקל רציני שיאזן את הגלגל.
פחמן!
פחמן.
מי היה מאמין, אבל במקום להביא יעלום, התקמצנת עלינו ובאמת משהו שהוא לא יעלום.
התקציב שלי מוגבל.
זהו.
גם זה היסוד פחמן, היסודות החשובים, אם לא החשוב ביותר.
מה החשוב ביסוד הזה שנראה על פניו כמו סתם משהו
אז גוש? אז אני אתן לך פשוט דוגמה מספרית שהיא הכי מייצגת. סטטיסטיקה משנות ה-70, ששלושת רבעי מהיסודות בעולם היו תרכובות של פחמן, ו-25% של כל היסודות האחרים. עכשיו... עכשיו שנת 2000 ועוד מעט שנת 2020, כן, המצב לפי דעתי השתנה למצב בערך 90% מהיסודות הם של פחמן.
וואו. ועשה,
יש לי קטלוג כימי של חברה, לא, שאני לא נגיד את השם, לא שאנשים מכירים אותה, והיסודות מסודרים לפי ה-ABC, אתה רואה, יש לך ארגון וזה, אתה מגיע לפחמן, יש לך אולי איזה 30 עמודים של יסודות אחרים, מגיע לפחמן 1,000 עמודים, וסיימים אחר כך עוד 50 עמודים של שאר היסודות האחרים, אוקיי. עד אבץ.
ברשותך כן. אנחנו כן. נעצור כאן, נסכם את מה שעברנו עד עכשיו, נשמע שיר ואז נעבור לעוד עניינים. אנחנו מדברים על יסודות עם דוקטור אבי סייג, אותם חומרים שבעצם אי אפשר לחלק אותם למרכיבים. הם מורכבים מאטומים, שזה אומר היחידה הקטנה ביותר של החומר, שלא ניתן לפרק אותם ובלי לאבד את תכונות החומר,
בדיוק.
נכון? עכשיו, הזכרת את המימן שהוא בעצם ההתחלה, סוג של התחלה. אם נתייחס לטבלה המחזורית של מנדלייב, נכון, כמשהו כן. שמסדר לנו את החומרים סביבנו, הוא היסוד הבסיסי
אפילו
ביותר.
אפילו היסטורית הוא ההתחלה. זאת אומרת, כן? היסוד הראשון שנוצר ביקום הוא מימן.
הוא מימן, כך כן. הכל התחיל בעצם, כן. במפץ הגדול וכו'. אנחנו עוברים לעוד עניינים ואז נחזור ליסודות. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת NYU, הוא פורסם בשבוע שעבר, קובע, שימו לב, שאנשים חכמים יותר נוטים לשפוט אנשים על בסיס של סטריאוטיפים ודעות קדומות. שימו לב. שוב, אנשים חכמים יותר שופטים אנשים על בסיס סטריאוטיפים ודעות קדומות, מה שנשמע על פניו כההפך ממה שצריך להיות. איך זה מסתדר? הרי זה אמור להיות ההפך. אנחנו רוצים לומר שלום למי שיסביר לנו אולי את הקשר בין חוכמה לבין חשיבה תבניתית וקיבעון. בוקר טוב לפרופסור דוד לייזר, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
בוקר טוב.
אז אולי אתה תוכל להסביר לנו מה המחקר הזה בעצם מגלה?
מבחינה מסוימת הוא לא מגלה הרבה, כי בעצם במה מדובר. אנשים חכמים מזהים תבניות בכל דבר, וזה מה שעושה אותם לחכמים בין היתר. זה ידוע כבר הרבה מאוד זמן. זה אומר שאם, נגיד בתחום רפואי, אני בתור רופא שמנסה לחקור נושא, מגלה איזה מין קשר בין ריח של הפה לבין מחלה מסוימת, אז זה עושה אותי לרופא טוב שאני יודע להבחין דברים. עכשיו, אם אתה בא ומלביש את זה על התחום החברתי, אז זה אומר שיש לך ציפיות יותר ברורות, יותר חדות, לגבי קבוצות שונים, שונות של אנשים. זה לא, לא בהכרח דבר רע, זה לא בהכרח דבר טוב, תלוי מה אתה עושה עם זה.
זהו, כי כשקראנו את המחקר, זה ישר כמובן זורק אותנו לכיוון הגזענות, למשל, או חשיבה סטריאוטיפית על אנשים, אתה יודע, הנחה של כל מיני הנחות יסוד וכו'. אבל אתה אומר שבאופן כללי חשיבה תבניתית, אם לרגע ננתק את ההקשרים כמובן, הנגטיבים וכו', קודם כל חשיבה תבניתית היא דבר חשוב למוח שלנו, וזה משהו של אנשים חכמים. אם אני רופא שיודע לקשר בין ריח מסוים לבין מחלה, אז הנה, קישרתי את זה לתבנית מסוימת, והוכחתי ידע ברפואה, או קידמתי את העניין.
בדיוק, קידמת את העניין, וזה באמת חלק חשוב מהמחקר הזה, משום שאנחנו לא מדברים על זה שאנשים חכמים יש להם דעות קדומות יותר מאשר לאנשים אחרים. המחקר שלהם המציא מעין, איך לקרוא לזה, קבוצות חברתיות חדשות, בצורה ארטילאית לגמרי, על ידי דמויות כחולות ולבנות, ועל ידי עיניים גדולות וקטנות, ובלי אוזניים, עם אוזניים, ובדקו עד כמה, וקישרו בין כל אחד מהדברים האלו להתנהגויות מגילות או דווקא חברתיות ונחמדות. וגילו שאנשים החכמים באמת עלו על הדברים האלו. ובהמשך, כשעשו ניסוי, ניסוי כזה, זה לא ניסוי אחד, זה סדרה של מחקרים, אז בהמשך גילו שכאשר לוקחים, מבקשים, סליחה, מציגים בן אדם אחר, ושיש לו תכונות מסוימות, שלפני כן אימנו את האנשים לנסות לזהות אותם, אז הם באמת מתנהגים בהתאם. ניתן לך דוגמה.
כן.
אם נגיד אתה, לא דוגמה מהניסוי, אלא שיותר קל להבין. כשאנחנו מחייכים, אנחנו מחייכים עם הפה ועם העיניים. עכשיו, מישהו שרוצה להיראות חביב, ואולי הוא רמאי, יחייך עם הפה, ולרוב לא עם העיניים, אלא אם כן הוא ממש מומחה.
מעניין, זאת אומרת שאנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מחייכים באמת, החיוך הוא גם נעשה באמצעות העיניים וגם הפה, ואת אומרת שאנשים שהם מנסים לרמות, אז הם מחייכים רק עם הפה, אבל העיניים נשארות אותו דבר.
נכון. עכשיו, אם אני מגלה דברים כאלו, שאנשים כאלו, אני לא סומך עליהם, יבוא בן אדם חדש ויתנהג בצורה כזאת, אני אשמור על עצמי, אני לא אמין לכל מה שהוא מספר לי. עכשיו, הדבר הזה, להסתכל על זה כמו שמתואר במאמר בצורה קצת סנסציונליסטית, אני אגיד את המילה הזאת פעם, אבל לא בשעה הזאת. אז אם אנחנו מתקלם בן אדם כזה, אז באמת אני צודק שאני צריך להיות קצת יותר חשדן כלפיו, כי כבר למדתי שככה דברים. עכשיו, אנשים החכמים יגלו יותר מהר מאשר אחרים את הדפוסים האלו של פה עם חיוך רחב ועיניים שבעצם מסתכלות עליך ובוחנות אותך.
השאלה אם באמת יש פן אפל או צד אפל לחשיבה התבניתית הזו, כי זה כלי עבודה מאוד משמעותי כמובן. כך אנחנו מזהים את המציאות, אנחנו מסווגים את המציאות סביבנו, מזהים אלמנטים, מקשרים את זה לתבניות שכבר אנחנו מכירים ולמדנו, אבל באמת אולי דברים כמו גזענות ודעות קדומות זה משהו שהוא גם קשור לעניין הזה, נכון?
כן ולא, כי הגזענות עליה אתה מדבר היא לא גזענות שאתה עלית עליה באופן ספציפי. נגיד, הגיעו לפני 20 שנה או מתי שזה היה הרבה עולים מרוסיה, אז אנשים היו צריכים לבחון איך מתנהגים האנשים החדשים האלו, אנחנו לא הכרנו אותם כל כך טוב. אז זה היה דבר אחד. אבל אנחנו פה מדברים, כשאתה מדבר על גזענות, זה משהו שנגיד רובה בארצות הברית, כדי לקחת דוגמה מרחוק, אז באמת אנשים הלבנים יש דעות קדומות חזקות מאוד מול השחורים, ללא קשר להתחככות האישית איתם.
כן.
הדבר הזה הוא כולו גרוע, כי אתה פשוט שואב את הדעה הקדומה לגבי מתנחלים או שמאלנים.
גם בדרך כלל, באמת זו נקודה מעניינת מה שאמרת ברשותך, רק נשב על הנקודה הזו לרגע, כי הרבה אנשים יוצרים דעה קדומה, לא על בסיס חוויה שהם חוו, גם זה לא מוצדק כמובן, אבל רוב האנשים איכשהו נשתלות להם במוח תבניות, על פי מה שאמרו להם וכו'.
על זה שאתה עוקב אחרי פייסבוק או אחרי עיתון מסוג מסוים, כל אחד עם העיתון שהוא קורא, ושם הוא רואה דעות דומות לגבי הקבוצות היריבות נגיד בציבוריות. וזה מקור אחר, וזה לא קשור בכלל לנושא. זאת אומרת, זה כן קשור לנושא, אבל מזווית אחרת, שאם תרצה אני יכול להרחיב על זה.
עכשיו, בבקשה, כן, כן, תמשיך.
אז תשמע, יש באמת מחקרים שמנסים לראות עד כמה אנשים מומחים בתחומים שונים מצליחים להבין, לנבא התפתחויות פוליטיות, כלכליות, מלחמתיות ורבים כאלו. מסתבר שאינטליגנציה זה לא החלק שקובע במיוחד, זאת אומרת, מה שבאמת עושה, זה גם כן לא האם אתה שמאלני או ימני או אופטימיסט או פסימיסט, זה תכונות אישיות. כי למעשה מה שקורה זה שצריך כדי לקרוא את המציאות צריך באמת להיות חכם. אבל אם המציאות מנוגדת לדעות הקדומות שלך, אז מה תעשה? ובכן, ככל שאתה יותר חכם ויותר בקי, אז אתה תצליח לתרץ את הדברים. יותר שאנשים עם דעות מוצקות, חכמים, עם הרבה ידע, דווקא הם לא ילמדו מהניסיון, לא יקראו את המפה מה קורה באמת, בגלל שיש להם תירוץ על כל דבר.
וואו, רגע, זה טיעון מפוצץ. כן, אתה אומר פה את אחד הדברים.
זה יותר מטיעון, זה תוצאה.
אתה אומר פה משהו מאוד מאוד משמעותי ובעל ערך, אז רק נדגיש את העניין הזה. אתה אומר שאנשים חכמים שחושבים באמצעות תבניות, למעשה כל אדם חושב באמצעות תבניות, אבל אנשים חכמים שחושבים באמצעות תבניות, למשל על קבוצת אוכלוסייה מסוימת, ולפתע נתקלים בדוגמה ספציפית של מישהו שמתנהג ההפך מהתבנית שיש להם בראש, אז הם לא משנים את התבנית ומונעים בכך את הגזענות או את הדעה הקדומה, אלא הם מוצאים תירוץ, הוא חריג, כל מיני כאלה.
כן, חלק מהחברים הטובים יותר שלי הם יהודים.
כן, לא, זה מדהים, זה מדהים עד כמה אנחנו משאירים את התבניות האלה אצלנו.
כן, אז מה שבאמת קובע, אם אדם משתנה או לא, אלו לא תכונות של אינטליגנציה שעליהם אתה בעצם שואל אותי, אלא דווקא תכונות אישיות. זה באמת, עד כמה אתה מוכן לשנות משהו בדעה שלך עקב מידע חדש וחריג וסותר.
משהו, מין פרגמטיזם, משהו שהוא לא בהכרח קשור לאינטליגנציה.
זה אולי סוג אחר, היבט אחר של אינטליגנציה.
כן, נכון.
אתה מוכן להתקן את הדעות שלך. זו תכונה אישיותית נורא חשובה, נפרדת מהיכולות לתת תלפיות, וגם כן נפרדת מהמומחיות שלך בנושאים. כך שבאמת יוצא שבצורה פרדוקטלית, דווקא אנשים בקיאים במיוחד הם הכי מקובעים הרבה פעמים, וגם ניתן להוסיף בזה שדווקא אלו אנשים שמתראיינים הכי הרבה.
וואה, מעניין.
משום שהם נותנים דעות, נותנים פייט, נותנים איך זה דעה קיצונית, ויכולים לגן עליה בחור נפר. הכי טוב זה להביא שניים כאלו, אחת מכל קצות הקשת, ואז הם יריבו ביניהם ויהיה הרבה רייטינג מה שהזכרת.
כן, בו. הנה, וזה מה שאנחנו, אבל, בפעם הבאה נבין מחקי קונטרה מישהו.
אלכימאי.
כן, תביא, כן, תביא.
לא, לא, אבל זה מרתק, כי אני הייתי בטוח שזה הפוך מזה, אבל אתה אומר שדווקא אנשים הם חכמים וכולי, הם כן חושבים באמצעות תבניות, מזהים תבניות טוב יותר, ואז עשויים ליפול בחשיבה תבניתית ובקיבעון בעצם.
כן, אז מה שראו פה במחקר הזה שעליו אתה שאלת אותי בהתחלה, ושבדוגמאות האלו המאוד ארטילאיות שהביאו, אני ארחיב פה, אבל רוחב אף וכל מיני...
כן, ראיתי אלו. שם תמונות באמת על אדם כן. שמרחיבים לו את האף לאט לאט, כן.
נכון, כן. אז שם דווקא הראו, כיוון שבן אדם הגיע נקי, אין לאף אחד מאיתנו דעות דומות לגבי הרוחב הבסיס של האף, לגבי בקשר בין זה, לבין נטייה לדבר, להיות נאמן ושאר לסמוך עליו. אז אנשים חכמים עלו על הקשר הזה והתנהגו בהתאם, וכאשר אחר כך נתנו להם דוגמאות נגדיות, אז הם מתנו את הדברים ומחקו את הדבר הזה. כן, באופן כללי היו גמישים, למדו, ולמדו גם כן להפך, אבל זה דברים ששם לא היו מקובעים, ואין להם איזה מין השקעה אינטלקטואלית, אידיאולוגית, דתית, אין להם בסיס יותר רחב.
אני רק...
לעומת זאת...
כן, בבקשה.
לעומת זאת, כאשר מדובר בדברים שחשוב לאנשים, כמו למשל, אני יודע, בארצות הברית, הרפובליקנים מאוד מאמינים שבעצם אין בכלל התחממות כדור הארץ. אז אנשים כאלו, כשהם חכמים וכשהם ידענים, אז אתה מתיד להם דעות מנוגדות, אז הם יודעים לתארץ כל דבר. ואתם השתמשו בשכל שלהם כדי לגונן על דעותיהם הקדומות, ולא כדי ללמוד מהמציאות כפי שהתגלה עליהם לאורך השנים.
כן, אוקיי, יש לך אולי טיפ איך בכל זאת לשבור תבניות ולא להיכנס ללופ הזה של תירוצים כשאנחנו מוצאים מישהו שלא מתאים לתבנית? אולי נרוויח פה משהו חינוכי בשיחה הזו.
כן, אז הדבר החינוכי לדעתי זה שצריך לקרוא עיתונים לא רק שאתה אוהב לקרוא, אלא גם דברים שאתה לא אוהב לקרוא ולנסות להיפתח להם, ובפייסבוק שבאופן יזום לחפש חברים שלא חושבים כמוך ולעבור אחרי הפיד שלהם באותה מידה שאתה עובר על הפיד של כל מי שחושב בדיוק כמוך.
מעניין מאוד. זה היה מרתק. תודה רבה לפרופסור דוד לייזר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה על השיחה הזו.
יום טוב לך.
תודה רבה, ואנחנו חוזרים לחומרים ולחשיבה תבניתית, אבל במקרה הזה זה מוצדק, כי אנחנו מדברים על חומרים.
כן, תראה, אתה יכול להגיד שכל המדע באופן כללי הוא חיפוש תבניות.
נכון.
בזה עוסק המדע, כן.
אבל זה לא רע בהקשר מדעי כמובן. כשמנסים לרתום את זה לתחומים כמו גזענות וכו', שם זה הפלא האפל שלהם.
אני חושב שלא תשנה את פניה, אבל...
לא, לשמחתנו, רגע, אתה הזכרת כמה יסודות, דיברנו על יסודות, בוא רק נשלים את מה שהבאת לכאן.
אז הבאתי יוד, גופרית, עופרת, פחמן, שאמרתי שהוא יסוד אולי החשוב ביותר... שיש.
כי גם אנחנו עשויים מפחמן. מסוג של פחמן.
כן,
נכון?
הוא הוורסטילי ביותר, הוא יכול ליצור הכי הרבה סוגי תרכובות שאפשר, אולי נרחיב לזה אולי בהמשך. נחושת, שכולם מכירים אותה בצבע...
CU זה קופרומוז, כן, כך למדתי בשיעורי הכימיה. כן.
אכן, בצבע אדמדם שכזה, היא נמצאת גם בכמות מזערית גם בגוף האדם.
כן.
היא יסוד נחוץ. אין כל כך, אני זוכר את המספר המדויק, אני יכול לברר בערך 20 יסודות ש... אולי 30...
שהם חלק מגוף האדם?
כן, שהם חיונים לגוף האדם שאי אפשר להתקיים בלעדיהם, אבל בעיקר נחושת משמשת כחוט החשמל, כן? אלומיניום...
שאותו יסוד קל יחסית, כן, מתחתי אבל
כן,
קל.
כן, כן, למרות שהמטיל הזה הרבה יותר אורך, הוא הרבה הרבה יותר קל מכל השאר. אחד היסודות הנפוצים ביותר בכדור הארץ.
מה זה, כן?
וזה סיפור מעניין, אגב, אפרופו על מחיר של דברים... אלומיניום, אם יש חמגשית מאלומיניום, אתה ללא מחשבה, אתה לוקח את החמגשית, מקמצש אותה וזורק אותה לפח.
הוא כי... מבזבז חומרים,
כן,
אוקיי.
אבל מספרים שלנפוליון בונפרטה לא היה סכום מכסף ולא היה סכום מזהב, היה לו סכום מאלומיניום.
זאת אומרת, גם הוא עבד עם חד פעמי.
לא, כי בזמנו של נפוליון, אלומיניום היה כל כך יקר המציאות.
די.
כן, זה מצחיק שפשוט, למרות שהוא אחד המתכות הנפוצות, פשוט לא ידעו איך להפיק אותו. לא הומצא החשמל, רק אחרי שהומצא החשמל, המציאו, מצאו דרך להפיק אותו בצורה
הזאת. אז זהו, אתה רומז לזה שבעצם אלומיניום לא נמצא בטבע עזיז, אלא צריך להפיק אותו. מה התהליך באמת שכרוך בהפקה?
כמו שאמרתי, פרט לזהב, אף מתכת לא נמצאת as is.
אז איך, אם אני רוצה לחפש אלומיניום בגינה, הרחשתי עת ומעדר, מה עליי לעשות?
פשוט להרים פיסת אדמה יהיה באלומיניום. אלומיניום,
כן?
כן, כן, היסודות של...
אבל אתה אומר לא אלומיניום בתצורתו הטהורה.
אלא תרכובת שלו.
שלו עם מה?
בדרך כלל עם חמצן, עם סיליקון, עם חמצן וסיליקון ועוד אחרים. אבל בעצם מה קורה בעצם לכל המתכות? מה קורה לכל המתכות? כמו שאמרתי, החומר בנוי מאלקטרונים ופרוטונים, ומתכות נוטות למסור את האלקטרונים. ברגע שהן נותנות חלק מהאלקטרונים שלהם, הן פשוט מתמוססות להם. נגיד, אנשים מכירים את זה אולי שהם שופכים חומצה. המתכת משנה את פניה לגמרי והופכת לאיזשהו מלח. כן? ואז כדי להחזיר אותה למצבה המתכתי, מה אני צריך לעשות? להחזיר לה את האלקטרונים האלה. זה הכל.
זאת אומרת, מדובר בהעברה וקבלה של אלקטרונים בין חומר אחד למשנהו.
כן, בין חומר אחד למשנהו, זאת אומרת, זה נקרא, אגב, בכימיה, לחזר, כמו שאני אתן לך פרחים, לחזר אחריך, אז אני יכול לחזר אחרי האלומי.
חיזור באמצעות אלקטרונים.
כן, אז בדרך כלל זה או חומר אחר, אבל שלא מצאו שום חומר אחר שמוכן לתת לאלומיניום את האלקטרונים, בגלל זה שנים לא הצליחו להפיק אותו, אבל חשמל הוא זרם של אלקטרונים, אז חשמל נותן, חשמל הוא בעצם המוח. המהות של, של החיזור. אז, זאת אומרת, רק ברגע שהמציאו את החשמל, פתאום צנח מחירו של האלומיניום ונהפך למין מתכת פושטית וזולה. זאת אומרת, נדירות זה הרבה פעמים קובע את המחיר של, של מתכות.
מן הסתם, נשלים את זה, אבל אל תגלה לנו מה הבאת לכאן במבחינה הזו, כי יש כאן מתכת נוזלית, וכדי להשאיר את הצופים שלנו עד תום השעה הזו, אנחנו נחשוף מה קורה במבחינה הזו רק בתום השעה. הנה, okay. עשינו מעשה...
כן. אני אראה אותה
לא
קצת.
לא יעשה בשידור ציבורי.
או, כאן,
הנה,
כאן,
נשוויץ. כן, מתכת שהיא נוזלת, הנה.
כן, כן, אבל זה לא מתכת, כספית.
לא, לא כספית, מתכת במצב נוזלי בטמפרטורת החדר יחסית, ולא מדובר בכספית. כן. אבל רגע, מה אתה מחזיק
כן,
כרגע?
ברזל.
ברזל, פרום, F-E.
כן, שהתכונה בולטת שהוא נדבק למגנטים. אגב, המגנט כאן מייצג עוד יסוד שלא רציתי, לא התכוונתי.
שמהו אותו יסוד?
זה מגנט מאוד חזק שנקרא מגנט נאודימיום. לכל יסוד מצוי את התכונה, נאודימיום יוצר מגנטים מאוד 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 חזקים.
זה יסוד נאודימיום?
יסוד נאודימיום, הפרה נדירה.
אוקיי, והיסוד האחרון?
האחרון הוא בדיל.
בדיל?
כן, בדיל משמש...
SN, אוקיי.
סטנוס. בלטינית, משמש להלחמה, גם הוא ניתח בטמפרטורה יחסית נמוכה, זאת אומרת, אם אתה רוצה לחבר שתי חוטי נחושת, אתה שם אותם אחד ליד השני, מתיח את הבדיל ומחבר אותם.
תגיד, מה קורה אם אני עכשיו מתיח את כל המתכות הללו לכדי כדור אחד, ואתה מחזיר את זה ללבורנט או ללבורנטית במכון דוידסון? איזה צעקות אתה חוטב?
חבל לי על הזמן, אין לי לאן לחזור.
אין לך לאן לחזור ואתה מפותר. נעצור את השיחה הזו על יסודות, מיד נחשוף את המתכת הנוזלית שהיא לא כספית ונמצאת כבר איתנו. אנחנו רוצים עכשיו לציין 70 שנה בדיוק למסעם המרתק של כמה אנשים שניסו להוכיח השערה אנתרופולוגית, שאפשר לשוט ברפסודה מפרו לאיי פולינזיה. וזה כדי לחזק את ההשערה שאיי פולינזיה במקור היו מיושבים על ידי מהגרים מדרום אמריקה. על המסע המרתק של רפסודה ששמה קונטיקי, אנחנו רוצים לשמוע מפיו של מדריך הטיולים דוקטור גילי חסקין. בוקר טוב.
שלום שלום, בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר גמור, אני מודה שאתמול עיינתי בטקסט שקשור לסיפור שאתה מתכוון לספר ממש בעוד שנייה, ואני לא הכרתי את הסיפור הזה. מה זה הדבר? 70 שנה לאחור, אנשים שבנו רפסודה מאולתרת,
קודם כל מדובר בחולם. כן, נתחיל לדבר הכי חזק לגבי טור הרדל, זה לא שהוא אנתרופולוג גדול, כי המסקנות שלו אינן מקובלות בעולם האקדמי, אלא בגלל שהוא הרפתקן, שהוא סקרן, ובעיקר בגלל שהוא חולם, מה שהפך אותו לגיבור תרבות לאומי של נורווגיה, למרות שהוא לא חי שם ב-40 השנה האחרונות לחייו. האיש התחיל את דרכו כאדם רומנטיקן, שחיפש את החיים באוקיינוס השקט. הוא נסע יחד עם אשתו הצעירה ליב לאי בשם פאטו היבה באוקיינוס השקט. כי הוא רצה, אתה יודע, הוא חלם על עולם פרימיטיבי ראשוני ללא הציביליזציות, ושם הם דיברו עם מקומים, והם שמעו מפולינזי זקן בשם תי תטוע על האב הקדמון של הפולינזי שקראו לו טיקי. ולפי המסורות האלה, טיקי, שהיה גם אל וגם ראש השבט, הביא את אבותיו לאיי פולינזיה. ואז הוא התחיל לשאול את עצמו איך הגיעו אנשים לחלק זה של העולם.
רק בוא תאר לנו היכן זה איי פולינזיה נמצאים.
איי פולינזיה בכלל, פולינזיה זה משולש ענק ששטחו 40 מיליון קילומטר רבוע, שהוא הקודקודים שלו, אחד זה ניו זילנד, השני זה הוואי, והשלישי זה יהיה הפסחה, כן? והמקובל לחשוב במחקר שתושבי פולינזיה הגיעו מדרום מזרח אסיה, כן? הם הגיעו, אגב, זה אחד המסעות, תחשוב, שלפני אלפי שנים אנשים בסירות, חתרו בסירות משוטים קטנות ועברו אלפי קילומטר. אני לא מכיר עוד הגירה, סיפור הגירה כל כך מרשים.
מדוע הם, למה הם עשו את זה?
לא ברור, כנראה אולי התפוצצות אוכלוסין, לא היה מקום, נדחקו. אנשים עוברים ומחפשים תמיד אדמות חדשות, ככה גם אנשים הגיעו לאמריקה מאסיה, כן? האדם הרי התחיל את דרכו באפריקה ונדד, ככה, לא? אצלנו אברהם אבינו חיפש מולדת חדשה. מכל מקום, הוא חקר את תנועת הרוחות באוקיינוס, ובניגוד למה שמקובל בעולם האקדמי, הוא אמר שלא נראה לו שאנשים הגיעו מצפון מערב, כלומר מאסיה, אלא דווקא ממזרח, מאמריקה, מדרום אמריקה. והוא בא, בכלל, הגישה שלו, יש לו גישה אנתרופולוגית, שהיא נקראת הגישה הדיפוזית, מיסודו של האנתרופולוג קלוד לוי שטרוס. שהוא אמין שאם יש תופעות דומות באזורים שונים, אחד ישפיע על השני. אני רוצה לומר שהגישה הזו אינה מקובלת עליי ועל מרבית החוקרים האנתרופולוגיים, משום שאנחנו מאמינים שאנשים דומים בפחדים, ברצונות, במבנה הנפשי שלהם, ואפשר שהם מגיעים למסקנות דומות באזורים שונים ללא קשר ביניהם. אז זה הוויכוח של העולם האקדמי עם אנשים ואנשים כמו קליפורד גירס כנגד טורהרדל. נחזור אליו, הוא נסע, חזר לנורווגיה, והוא כל הזמן אמר, רבותיי, לא יכול להיות שהם עשו את הדרך מאסיה, לא יכול להיות שהם עשו את זה נגד כיוון הרוח. בוא נסתכל על הכיוון הנכון של הרוחות, בוא נסתכל על הכיוון הנכון של הזרמים, והוא אומר, הם הגיעו בכלל לפולינזים, הם עם שהגיע מאזור אגם הטיטיקאקה בבוליביה, אותו עם שבנה את העיר טיוואנאקו, שאחד השבטים שקדמו לאינקה, אולי השבטים שמהם יצאו האינקה. אנחנו מדברים שם על אל לבן, לבן זקן, בשם וירה קוצ'ה. טור הרדל טען שוירה קוצ'ה, השם שאנחנו משתמשים בו בדרום אמריקה, אינו השם המקורי, והשם המקורי של אל השמש הוא קונטיקי, שהורתו טיקי השמש, והוא טען שאותו טיקי הוא לקח את אנשיו והפליג איתם לפולינזיה. הוא פרסם את העיתון הזה בביטאון שנקרא International Science בניו יורק ב-1941, okay. שהוא אגב הדג במוזיאון של בריטיש קולומביה. הוא דיבר על גל שהגיע מפרו דרך יפסחה לגבי רפסודות מעץ בלזה. לימים הוא אומר שהגיעו גם כן מבריטיש קולומביה, מקנדה להוואי, אבל לא ניכנס לזה כרגע. הוא כתב ספר בשם אינדיאנים באוקיינוס השקט. מלחמת העולם השנייה קטעה את המחקר שלו, ואחר כך אנשים צחקו עליו, וכל הזמן אמרו לו, שאלו אותה איך, אמרו לו, אולי על האינדיאנים ממצאי תחבורה ימיים. הוא אמר, היו להם רפסודות מעץ בלזה. אתה יודע, עץ בלזה זה עץ, עץ קל מאוד, שחי, שגדל ביער הגשם, עושים מנו אגב טיסנים. הקהילה האקדמית ענתה לו בבוז, נראה אותך מגיע לפרו, מפרו לפולינזיה, על רפסודות על בלזה.
וזה מה שהוא עשה? בסופו של דבר הוא באמת בנה רפסודה?
כן, הוא בנה ב-1947, הוא הגיע אגב, הוא לקח קודם כל דבר מעניין, שישה אנשים חסרי כל ניסיון ימי, כדי שלא יגידו לו שהמסע אינו משקף את היכולת הימיות הדלות של האינדיאנים. הוא לקח מהנדס מכונות נורווגי בשם הרמן דווצינגר, שהצטרף על תקן של מבצע מדידות. אחר כך הם הציעו איזשהו צייר ידיד שלו, שני אלחוטנים, מישהו שהכיר מהמחתרת הנורווגית, כן? חוקר שוודי שסיים מחקר באמזונס. היו לו הרבה קשרים בשגרירות הנורווגית בוושינגטון, נתנו לו הספקה של הצבא האמריקאי, הוא קיבל הרבה מאוד ציוד בתמורה למידע על תפקוד הציוד, הם נטעו ביחד, נסעו, טסו לאקוודור, כן. הגיעו למטה של עצי בלזה, לקחו, חטבו את העצים של הבלזה, השיטו אותם עד לגוויאקיל שבאקוודור, העלו אותם על עוניית מסע, שלחו אותם לבים, לנמל קלאו בפרו, מדיים הוא התקבל... הוא התקבל לרעיון אצל נשיא פרו, והוא הבטיח את, קיבל את עזרת פרו בפרויקט. העבירו זה שם, לקחו 9 קורות, קשרו אותם בחבלים כלואים, הניחו אותם על לוחות בלזה ועליהם מחצלות קנים. באמצע הרפסודה בנו תא קטן עשוי מבמבו, מכוסה בעלי בננות. כל המבנה היה העתק של הרפסודות העתיקות בפרו. המיסו מזון, מים ל4 חודשים, מפרס מרובע שצויר עליו הדיוקן האגדי של קונטיקי, זה השם שקיבלה הספינה, והוא העריך שיעשו את הדרך, את המסע שאורכו, שים לב, תחזיק טוב את הכיסא, 8,000 קילומטר בים.
8,000 קילומטר.
ברפסודה, כן, ללא מנוע, ללא שום דבר, ב-97 יום. עכשיו, הם מאוד להגו להם טענו שיכינו צבאות, כי הייתי ספוג מים והרפסודה תטבע. בכל אופן, תחשוב על ה-28 באפריל 1947, אנחנו היינו עסוקים בדברים אחרים, אבל עם הרבה צופים, עיתונאים, צלמים, קונטיקי יצאה לדרך, גוררת, לקחה אותה 80 קילומטר מהחוף, נפרדו ממנה.
היו להם מפות ומצפנים?
היה להם, כן, הם קיבלו ציוד, תראה, היה להם, הדבר היחידי שהיה להם, שהם לא השתמשו במצפנים, אלא בכוכבים, הדבר היחידי שהם השתמשו שלא היה לאינדיאנים, זה שימוש בהלכות ושימורי מזון. בהתחלה היה מאוד מאוד קשה, היה להם, לא היה להם ניסיון במשות היגוי, אבל ברגע שיצאו מתחום הזרמים של החוף, המסע עבר בצורה חלקה, והם הפליגו מערבה בקצב של 80 קילומטר ליממה. מסתבר שדווקא עובדה שהם בנו את זה בשיטות העתיקות הציל את חייהם, כי עצי הבלסה עמדו יפה בפני חדירת מי הים, החבלים הכלואים חתרו בבלסה הרכה, התנפחו במים, דווקא שהם לא עברו ייבוש, אפשר רק לחדור לתוכם, מה ששמר על החבלים מפני סכנת החיכוך עם הקורות. עכשיו עוד דבר, תורד, אל תסביר שבעוד שסירה רגילה שעולה על סרטון נידון לתביעה, הרי הפסודה מבלסה היא גמישה ולא נפגעת. זה מעניין, היה להם סדר יום קבוע עם תורנות, היגוי, הכנת ארוחות, מרביבים.
מאוד מעניין, אנחנו נאלצים לקצר כי אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה. רק ספר לנו כמה זמן ערך המסע הזה בסופו של דבר ומה קרה בסוף.
המסע הזה, תראה, הם הגיעו אחרי 93 יום לאיים הראשונים, אבל בסופו של דבר הצליחו להגון רק בשבעה באוגוסט, כלומר ביום ה-101 למסע, הם הצליחו להגיע. אגב, הוא לקח... הוא הביא איתו גם, הוא אסף טור הרדה על הרבה מאוד פסולת שהוא אסף בלב הים, בלב האוקיינוס, כדי לתעד את הזיהום, להתריע נגד הזיהום. הוא חשב גם על אקולוגיה. הוא כתב אגב את הספר מסע קונטיקי שהיה רב מחר, תורגם ל-70 שפות, כולל עברית. הסרט זכה אגב, הסרט שהוא הסריט במצלמת קולנוע פשוטה, זכה בפרס אוסקר לשנת 52.
וואו, טוב.
אני יכול לתת אחד משפט אחד שהוא
כן,
כתב.
כן, בבקשה.
בהקדמה למהדורה 35 של הספר, כתב טור הרדל, המסע פקח את עיניי לראות מהו הים. הים היה אוטוסטרדה של המין האנושי, מהימים בהם בנה את הסירות הראשונות. הרבה לפני שאילף את הסוס, המציא את הגלגל, ופילס דרך ביערות הגשם.
טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות לדוקטור גילי חסטין, מדריך טיולים עם הסיפור המרתק הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, להשתמע.
תודה רבה. וואו, לא הכרתי את כל הדבר הזה. ובעוד אנחנו מדברים על מסעות מיבשת אחת למשניה, לא רק שחדר לכאן המגלה היבשות יונתן ג'אדלי שעבר גת, אלא דוקטור אבי סייג כבר חמוש במתכת נוזלית שהיא לא כספית. גבירותיי ורבותיי, סקופ בתאגיד השידור הישראלי כאן, מתכת נוזלית שהיא לא כספית. מה קורה פה?
אגב, היא ממש נמצאת כאן על הגבול. הנה אני רואה כאן, הנה, היא נוזלת, אני לא יודע אם רואים.
נכון.
כן, הופ, הופ.
הנה, מדובר כמובן במתכת רעילה מאוד שתגרום למותנו.
לא, לא, הפעם היא לא רעילה.
הפעם היא לא תגרום למותנו, בניגוד לתוכניות עבר.
כן, למעשה, תרכובת של גליום היום מחליפות את הכספית הידועה לשמצה.
רגע, רגע, בוא ספר לנו מה זה. אמרת גליום.
כן, עוד אחד.
גבירותיי ורבותיי, הכירו את היסוד המתכתי גליום. גליום הוא יסוד מתכתי שעשוי למצוא את עצמו במצב נוזלי, נכון? בטמפרטורת חדר.
טמפרטורה של 29.9 מעלות.
חדר חם.
חדר חם. זאת אומרת,
הבית שלי.
אני, אשתי גם ככה רוצה להרוג אותי, שאני כל הזמן מביא כימיקלים מהבית.
יש בבית אלימות.
כן. אז שמתי את זה במחסן, והיה כל כך חם, זה היה מטיל, האמת היא של גליום. זה היה כל כך חם אתמול שהוא הפך, ידעתי למה אני שם אותו במבחנה, והוא הפך, הוא ניתח לי מהחום.
אין חשש שאשתך תנקום בך באמצעות חומר מסוכן זה או אחר, כי הרי הבית הוא קר, אתה יודע, זה פלטפורמה להרעלות.
אנחנו במלחמה קרה.
מלחמה, אוקיי.
בקיצור, עוד אחד מ-92 היסודות, יש לו סיפור מעניין, אפרופו הטבלה המחזורית. הטבלה המחזורית זו טבלה שמסדרת את כל היסודות לפי סדר ולפי תכונות, לפי משקל.
כן, אנחנו נדבר עליה גם בשעה הבאה.
והיסוד גליום לא היה ידוע בזמן שהוכנה הטבלה המחזורית על ידי המדען דמיטרי מנדלייב.
זאת אומרת, כשמנדלייב בנה את הטבלה המחזורית, הוא לא הכיר את כל היסודות.
לא, לגמרי, הוא הכיר רק 66 יסודות. ואז הוא אמר, הוא היה לו מספיק אומץ, הוא כל כך הבין שהוא צודק, שהוא השאיר חלון ריק, והוא אמר, כאן צפו היה להימצא, וזה יהיה מתכת, והוא ידע שיהיה לה טמפרטורת היתוך נמוכה, והוא ידע מה יהיה לחזות מהצפיפות שלה.
באמת מדהים.
מדהים.
זאת אומרת, הוא חזה בעצם את גילוי הגליום.
כן, זה כוחו של המדע, הוא קרא לו, אגב, אקה אלומיניום, זאת אומרת, אלומיניום הכירו, הוא אומר, מי שיבוא אחרי האלומיניום.
וואו. אני יכול לשאול שאלה?
לא, יונתן ג'אט, מדובר בהתפרצות חמורה, מפגש בין נושאים. בבקשה, כן.
לאורי, הקוסם, אורי גלר, יש לו מין טריק כזה של כפית שמתכופפת מעצמה. עכשיו, יש לקוסמים דבר כזה, כפית שמתכופפת
מעצמה. כפית שנמסה גם במים.
לא, אבל שקונים אותה, זה טריק של קוסמים כזה, שהיא מתכופפת מעצמה. איזה מין מתכת זאת?
יש כמה שיטות, יש כאלה שהיא סדוקה ושבורה, ואז אתה
שובר. לא, זה משהו אחר, אבל יש מתכת ששמים אותה בקירור, היא ישרה, וכשמוציאים אותה לחום, היא לאט לאט מתכופפת.
יכול להיות שהיא עשויה מגליום?
אנחנו מגלים פה כרגע את עולם הקסמים.
כן, כמה זו השערה בלבד, שהרי לאנשים כן יש כוחות על טבעיים וזה.
כן.
איזה מתכת?
זו מתכת אחרת, אני שכחתי.
יכול להיות שזו סגסוגת או
תרכובת. זה סגסוגת של...
של שתי מתכות יחד, שכבה ושכבה.
לא, לא, זה תרובת, אני אזכר בזה לצערי רק בשעה הבאה.
כן, אבל ככל הנראה אתה צודק.
יש מתכות, אכן, שבשנייה שאתה מכניס אותם למים חמים, הם חוזרים, אתה יכול לקופף אותם ברגע שאתה, או ההפך, ברגע שאתה מכניס אותם למים חמים, חוזרים לצורתם שהטבעת, בצורה שהטבעת, אבל גם בגלים, אגב, אפשר לעשות אותו טריק, שבאמת זה ממש ניתח והופך לנוזלי, אני אפילו פעם, בגלגול אחר שלי ושל דודי, הדגמתי כפית שהכנסתי אותה לכוס מים חמים, והיא אכן...
היינו עושים חלטורות במקלטים של ימי הולדת.
לא, זה בטלוויזה החינוכית.
נכון, תוכנית שנקראת החפרנים בחינוכית. לא, לא, אבל בכיף. אז רגע, היסוד הזה, אתה אומר שהוא לא רעיל.
הוא לא רעיל, הוא לא רעיל, והוא היום משמש כתחליף לכספית במתחומים.
די.
כן, והוא מאוד מדויק. הוא משמש גם כן ל...
אז גבירותיי ורבותיי, גליום, ואגב חומרים חדשים, אולי הטבלה המחזורית חזתה שלל חומרים שלא היו בתקופתו של מנדלייב, אבל היא ודאי לא חזתה את החומר העוצמתי ביקום, יונתן ג'אטיום. שלום לך, יונתן ג'אטיום.
לא ראיתי את זה בה.
בסדר, אתה לא צופה כבר את הפלטפורמה השחוקה. אוקיי, אנחנו רוצים לדבר על סרט חדש שמדבר על האימוג'ים שלנו. מי מאיתנו לא שולח לבבות, ציור של אננס, וכמובן קאקי מחייך שהפך ללגיטימי כתוצאה מהאימוג'ים האלה. סרט חדש עכשיו הופך אותם לסוג של גיבורים, נכון?
כן, תראה, אנשים חושבים שהאימוג'ים זה דבר שהוא הומצא רק באמצע שנות ה-90, ביפן. החיוכים האלה.
כן, משייכים את זה ליפנים?
בדרך כלל, כן. מהשפה האיקונוגרפית של היפנים. אבל את השם, מה שאתה ציינת כרגע, לבבות והחור, צריך להפיל את הכל על ראשו של סטיב ג'ובס.
כן? כן. זו הייתה מזימה של אנשי אפל?
תראה, סטיב ג'ובס הוא הראשון שהחליט שהאותיות, הפונטים במחשב, הוא רוצה לעצב אותם אחרת.
וואו.
אנחנו מדברים על שנות ה-70.
תשלחך מחשבה, כן, הייתה לו נטייה עיצובית.
הייתה לו נטייה עיצובית בדיוק, כי הוא למד קליגרפיה ולמד, כן. הוא לא אהב את ה... אתה יודע, פעם זה היה מין כמו מדפסת סיכות כזאת, אני לא יודע כמה ממאזיננו זוכרים דבר כזה, וזה היה פונטים כאלה מגילים של...
אבל הסאונד היה מעניין.
נכון. והוא החליט שהוא מעצב את האותיות. אבל אז הוא אמר לעצמו, אם אני מעצב את האותיות, זאת אומרת, בכל מיני צורות, היום זה מצחיק, נכון? הרי יש אלפי פונטים.
כן, אבל זה לא טריוויאלי,
זה לא טריוויאלי. אז זה היה רק... הוא חשב על לעצב את הפונט במחשב, ואז הוא חשב גם על לעצב את האייקונים במחשב כציורים. כלומר, אתה רוצה להיכנס למחשב, אז זה לא קונן C. אתה נכנס לאייקון שהוא מחשב. אתה נכנס לציור.
משהו ציור קטן. זאת אומרת,
כל המחשב, הכל היום נראה לנו בנאלי לגמרי, אבל אז בזמנו... לחשוב על שאתה נכנס לדיסק, אז יראו דיסק, ציור של דיסק, ציור של מחשב.
מה, כן, זו הייתה הנגשת עולם המחשבים.
קודם כל, בהתחלה זה היה נחשב מאוד ילדותי, ואנשים חשבו שזה מפגר, ושסטיב ג'ובס לוקח את עולם המחשבים המקצועי והאיכותי כלפי מטה לעולם הילדים.
והוא הוכיח שכולנו ילדים ועדיף שזה יהיה כך.
בדיוק. עכשיו, למה האימוג'ים האלה נוצרו? מצורך אחד מאוד מעניין, מהרגע שהתחיל האינטרנט ללכת חזק, אנשים הרי עשו צ'אטים אחד עם השני, ונוצרה האופציה הזאת לתקשר אחד עם השני בלי מגבלה ובלי מגבלה של שפה.
אתה צודק שקודם כל מדובר בסוג של שפה בינלאומית.
בדיוק.
כן, נכון.
אבל יש רק, הייתה בעיה אחת, אי אפשר היה להביא רגש.
מעניין.
ואחד הדברים הפופולריים ביותר שהיו בעולם האינטרנט זה היכרויות. כלומר, צ'אטים של היכרויות.
מעניין.
ואתה יודע, כשאתה אומר משפט מסוים, הוא יכול להתפרש לפעמים בכל כך הרבה אינטונציות, שכל מה שהיה חסר...
זה קאקי זה... מחייך. זה חד משמעית. לא, זה מעניין. מדוע סופרים היום לא משתמשים בספרים... באימוג'ים, אתה צודק שזה באמת זו דרך להביע רגשות. מעניין אם בעתיד זה באמת יחדור לשפה. אבל אני מבין שהיה גם, יש סרט שהאימוג'ים האלה שהפכו להיות חלק מהחיים שלנו הם הגיבורים שלו?
כן, הם הגיבורים, ויש גם משחק שלם על הרעיון הזה של סמיילי עצוב שיום אחד נתקע עם סמיילי שמח, או להפך. יש שם מין משחק...
הרגע לפני הפרישה, זה צמד בלשים.
בדיוק, אז... אז סוג של מודעות עצמית על נושא האימוג'ים. זאת אומרת, משחקים על העניין הזה ש... אתה בעצם מכפיף משהו, כשאתה נותן אימוג'י שלך מחייך ושמח, אתה בעצם לא יכול אחר כך להגיד שום דבר אחר.
כן,
תחשוב על זה שכשאתה שולח למישהו בשיחה סמיילי שמח, ואחר כך אתה שולח סמיילי עצוב, ואחר כך אתה שולח סמיילי צוחק, ואחר כך אתה שולח... אתה סוג של בן אדם שיש לו פיצול, אתה מתפצל בשיחה הזאת הרבה מאוד פעמים, דברים שאתה לא יכול לעשות בשיחה רגילה, כי אתה תראה בן אדם מאוד עזוי. אז האימוג'ים הופכים את החיים שלנו, סליחה.
לא, בכיף, אתה מסקרן אותי, הסרט עצמו הוא עובד? זאת אומרת, זה סרט שהוא באנימציה, או שזו אנימציית מחשב?
זה סרט שהוא כולו שילוב של אנימציה, הוא כולו מושתת על הנושא הזה של האימוג'ים השונים, וזה קצת מזכיר לי את האנגרי Birds, שלקחו משחק קיים או אייקונים קיימים והלבישו עליהם עלילה אחרת שלא חשבת.
עולם הקולנוע באמת מחזר אחרי עולם המחשבים ולא ההפך.
בדיוק, או כמו עולם הלגו שחיזר אחרי עולם המציאות וכדומה. אז גם פה ניסו להלביש על זה איזושהי עלילה, בוא נגיד, לא מהסרטים הכי טובים שראית בחייך. אבל
בקיצור גרוע.
בתור גימיק.
אני חייב לתשובה, ניטנול, זאת היא התשובה.
ניטנול.
ניקל טיטניום.
הנה, די, איזה יופי. זה הסוד של הקוסמים שנחשף כאן בשידור. תודה רבה ליונתן ג'אט על הדברים האלה. אנחנו רוצים לחזור לשיחה ליסודות. דיברנו על הטבלה המחזורית של מנדלייב, נכון?
קצת נגענו בה, הסיפור הוא גם ארוך יותר, אבל אולי... דיברנו על יסודות, אז אולי בוא נתחיל מאיפה בכלל הרעיון הזה עלה.
אז רק תן לי להוביל את השיחה, כי אני המנחה. מאיפה הרעיון הזה עלה? שאלה טובה, דוקטור אבי סייג. לא, נכון, אנחנו רוצים לעסוק מעט באמת בהיסטוריה, בבקשה.
אז אוקיי, אז בתקופת יוון העתיקה היו פילוסופים גדולים, היה את אריסטו והיה את המורה שלו אפלטון, ואפלטון ציטט, רק ציטט מישהו שקראו לו אמפדוקלס, זה שמו, אני לא...
זה הולך ומסתבר.
כן, לא משנה. ואמפדוקלס היה עסוק, לפי התיאורים, בצורה אובססיבית בשאלה, ממה בנוי העולם.
באמת, תמיד אנחנו מנסים למצוא את אבני היסוד של כל תחום, נכון? תמיד לפרק את העולם
לדברים... אתה הולך בעולם ממה הוא בנוי, ממה הוא בנוי, ואז הייתה לו הערה, והוא אמר, הבנתי, העולם בנוי מארבע. ארבעה יסודות,
כן.
שהם מים, אוויר, אדמה ואש.
זאת אומרת, טעות וטעות. כן. אבל עדיין זה כן, באמת כן, מרתק, כן. עכשיו, עצם החשיבה היא מרתקת.
כן, דווקא עצם אני רוצה להסביר, לפני השידור חשבתי, בכל זאת, זה אנשים באמת מאוד חכמים, נחשבים לאליטה האנושית עד היום, האם יש באמת איזושהי חוכמה או גאונות ברעיון שלהם?
מעניין.
דבר ראשון, יש חוכמה קטנה. ספציפית הוא בחר, אם תרצה, את שלושת מצבי הצבירה, מים נוזל, אוויר שזה גז, ואדמה שזה מוצק. ואתה יכול להגיד שהוא בחר אש שזה אנרגיה, ואתה יכול להגיד אפילו ברמה יותר עמוקה, הוא בחר גם את מצב הצבירה הרביעי שנקרא פלזמה, כי אש היא במקרה מצב
פלזמה.
כן, אז זה מעניין, אבל זה באמת קצת יותר, ברמה יותר עמוקה, מה שהוא הבין, טעות, 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 טעות וטעות, אבל איפה, במה הוא צדק, בעיקרון, העולם אומנם בנוי מיסודות שכל חומר אחר בנוי בעצם מצירופים של כמה מהיסודות האלה. אז אין
ארבע... שאמרת לנו, האותיות בעצם של העולם הזה.
כן, אז אומנם אין ארבעה, אלא 92, אבל העיקרון, הוא צדק בעיקרון, הוא פשוט, היה לו איזושהי הברקה גאונית שאכן, זאת אומרת, אין, כי אתה מסתכל סביבך, אתה אומר, זה חומר, הנייר הוא חומר שונה, ומה שעשוי המיקרופון הוא חומר שונה, והסטנד שלו חומר שונה,
ואני חומר שונה, כן.
חומר שונה, והעיניים שלו חומר שונה, בטח, יש כל כך הרבה חומרים,
מעניין.
אבל אתה מסתבר שאם אתה מצמצם, הכל מצטמצם למספר מאוד מצומצם. בסדר, לא ארבעה, אז תגיד, יש לי יסודות.
באמת, כשמפרקים אדם, למשל, יסודות, אז בעצם אנחנו סוג של יצור שמורכב מחומרים דוממים, נכון? אנחנו
כן.
בעצם דומם.
כן, כן.
אנחנו לא באמת חיים.
זאת אומרת, שנים...
והנה גילינו שאין חיים בכדור הארץ.
תראה, שנים, אם מישהו אולי שמע, את הביטוי אורגני היום הוא מושאל, כלומר, תפוח אדמה אורגני, אבל זה המשמעות בלי ריסוס, אבל המשמעות המקורית של
אורגני... המשמעות היא שזה עולה יותר, זה לא בהכרח בלי ריסוס, אבל אוקיי.
הם אומרים מרססים בלילה, טוב, אני לא יודע. אבל אבל
לא, זה מעניין שאנחנו בעצם סוג של דומם, כל חומר הוא דומם.
אז השאלה מאיפה עובר הדומם, מה ההבדל בין הדומם לחיים, מה מאפיין חיים, זה שאלה פילוסופית אולי, אבל פעם חשבו שבאמת היה, קראו לזה כימיה אנאורגנית ואורגנית, כימיה של האורגניזם, חשבו שלבעלי החיים יש איזושהי כימיה מוזרה, כימיה שונה מהכימיה של הדוממים, כי באמת הגוש המטיל נחושת הזה והגוש עופרת והגופרית, הם לא נראים כמונו, הם לא חיים, הם לא כלום. ולמעשה...
למעשה לא, זה אותו דבר.
לא, כימאי בשם ולר, הוא הצליח להוכיח שהוא הפיק מיסודות אנאורגניים חומר אורגני. אז בגלל שהדברים מתקשרים, ולמעשה כל הביולוגיה היא כימיה, סוג של כימיה, סוג של ביוכימיה, לא שונה, זאת אומרת, חומרים דוממים שפשוט מבצעים תהליכים כימיים בלתי פוסקים כל הזמן, במין מכונה מורכבת בצורה שהיא לא תיאמן.
שחושבת שיש לה תודעה.
טוב, זה עוד פעם שאתה מכניס את זה
לפני... צריך פה פילוסוף.
כן.
לא, זה באמת מסקרן, אבל שגם אנחנו יצורים בעלי תבונה ותודעה וכולי, אנחנו עשויים חומרים מתים או חומרים דוממים.
כן, בוא נגיד, עוד לא שמו את האצבע על מה יוצר את התודעה, זאת אומרת, הכל חומרי, זאת אומרת, לא מצאו מעבר לחומר כלום עדיין. חומר...
אז יש לי חדשות... לא, הכל בסדר. ברור שברמה הכימית אתה ודאי צודק. אוקיי, קטעתי אותך כשבעצם התחלנו לדבר באמת על החיפוש ההיסטורי אחרי היסודות הבסיסיים בטבע.
כן, אז כמו שאמרתי, עכשיו, זה התווה את הדרך למדענים או לפסוידו-מדענים שבאו אחריו, כי התיאוריה הזאת היא מאוד התקבלה. מאוד מאוד התקבלה. אגב, מעניין שגם לסינים הגיעו לאותם למסקנות מאוד דומות, להם היה 5 יסודות,
תראה לך שהיסוד החמישי הוא צ'ופסטיקס.
לא,
או כמובן
בדיוק
אורז.
לא, צ'ופסטיקס בדיוק, אתה עלית בול דווקא, זה מים, אדמה, אש, עץ, אם אתה רוצה צ'ופסטיק, ומתכת. אגב, הם החליפו את ה...
מתכת זה כבר התקרבות לאמת.
כן, התקרבות לאמת.
מעניין.
כן, התקרבו לאמת. אבל בקיצור, ואז הוא אמר, בעצם התיאוריה הייתה שכל חומר בנוי מארבעת היסודות האלה בהרכבים שונים. זאת אומרת, נגיד, במים חמים אולי יש אולי טיפה יותר, זה מים עם היסוד אש, במתכת אתה מחמם אותה, אתה מוסיף לה את היסוד אש.
זה תרבוב בין אנרגיה לבין חומר, אבל מעניין. אבל הם כן חשבו שמדובר בתרכובות, מעניין.
כן, כן, כן. ואז, אם זה ככה, אז סך הכל כדי להפוך, לייצר חומרים אחרים, אני צריך להעלות את רכיב האש, להוריד את רכיב האדמה, להוסיף את רכיב המים, להוריד את רכיב האוויר, ואני יכול לעשות חומר אחד לחומר אחר. ושנים, אנשים תמיד בסוף חושבים על כסף וניסיון להתעשר, אז שנים הם ניסו להפוך עופרת שהיא מתכת זולה יחסית, והיא אולי הכי כבדה, היא קרובה לזהב. ניסו לחמם אותה, לקרר אותה.
עכשיו, נאמר שבכוכבים, בשמיים, זה כן משהו שיכול לקרות. זאת אומרת, זה לא תהליך שהוא על-טבעי.
כן, כמו שאמרתי, זאת אומרת, בכדור הארץ ייצרו זהב מעופרת, במיצי חלקיקים היום. אבל אגב, הזהב הזה יותר יקר מזהב שאתה יכול לקנות, אז זה לא כל כך כלכלי.
עדיף לגשת לרשתות המוכרות ולחנויות ברחבי העיר ולרכוש טבק, ולא לחכות לתוצאה של מאיץ חלקיקים.
כן. אז התקופה הזו שניסו לעשות את הניסויים המטופשים האלה שעלו בתור, הוא נקראת תקופת האלכימיה. אני חושב שזה בערבית אולי, אבל זה גם מתקשר. ועשו כל מיני דברים מטורפים שאתה לא מעלה על דעתך.
כן, כאילו... יש הרבה מילים באמת בכימיה מערבית, נכון?
כן, כן, אלקלי זה נכון. בסיס, זה גם מערבית, המתחות האלקליות. ו... בזכות זה הם גילו המון חומרים חדשים, בזכות השטויות שהם עשו, כן? אבל הם כל הזמן המציאו חומרים חדשים, גילו חומרים חדשים.
זאת אומרת שגם התהליך הכאילו על-טבעי של אלכימיה וכו', שכל מיני אנשים שהם קצת היו קוקוים, ניסו להפיק זהב ממתכות אחרות וכו', עדיין היה ערך מדעי לעניין הזה, כי הם גילו המון חומרים ויסודות.
כן, אני יכול לתת אנקדוטה שהיא נשמע מטורפת, היסוד זרחן התגלה על ידי כך שמישהו זיקק שתן של חתולים. אל תשאל אותי איך הוא אסף.
הוא אסף שתן של חתולים.
כן, והוא זיקק אותו. נשמע כמו
זה. הוא מצא שם זרחן?
כן, הוא גילה שבערב התרכובת הלבנה שהתקבלה שם זהרה באור, והוא קרא לה זרחן או פוספורוס, שזה גם זוהר, זוהר בחשיכה. זאת אומרת, מהניסויים הטיפשיים, כאילו, נשמע כמו זה מעשה כישוף לזקק שתן של חתולים. הוא הצליח לזהות.
זה נשמע כאילו גרגמל, טפטף דם של הטלף.
לגמרי, לגמרי. אבל בזכות זה הצטבר עוד ועוד ועוד ידע על מהות העולם, עד שהרבה פעמים קורה במדע שבא מישהו ואומר, חבר'ה, עד כאן.
מספיק עם השטויות.
מספיק עם השטויות. אבל, ואולי לאדם שעשה את זה בצורה הבולטת ביותר, נחשב לאבי הכימיה המודרנית, שמתקופתו זה נחשב כימיה, ולפניו זה אלכימיה, צרפתי בשם אנטואן לבואזיה.
וואו, למי שלמד כימיה בבית הספר, והנה הזדמנות שתחזור כמובן, שוב לברך את מערכת החינוך ולהודות, אני זוכר את השם הזה משיעורי הכימיה. היו נוסחאות שהוא היה מקושר עליהן.
כן, וניסויים מאוד מאוד חשובים, והוא, מה הוא עשה? אז הוא בעצם לקח את התיאוריה של אריסטו ואמפדוקלס, והרג אותה, חצי הרג אותה, זאת אומרת, הוא אמר, באמת, יסודות יש, לא ארבע, אלא ואיך הוא הרג אותה? דבר ראשון, אדמה, אני לא יודע אם מישהו בעצם גילה, אבל אדמה, האמת היא, זה די מטופש להגיד שהיא יסוד, כי אפילו אם אני לוקח אותה ומסתכל עליה, אתה רואה שיש בה תערובת גסה של דברים, של אבנים וגרגירי חול.
ולכלוכים.
ולכלוכים, אז ברור
שזה... אדמה הרי זה לכלוך.
כן, אז
אדמה... כל הורה יודע.
אולי הוא לא ראו טוב מקרוב, אני לא יודע איך הם זה, אבל מה שהוא עשה, הוא הצליח להוכיח שהאוויר הוא אינו יסוד.
מעניין.
הוא זה שקרא לחמצן חמצן. הוא אמנם לא גילה אותו, הוא גנב את ההמצאה מידידו בויל, שאחר כך טען שגנב ממנו את התגלית. הוא גילה שהזהב, שהאוויר מורכב מלפחות שני גזים, אחד שבאמצעותו אפשר לנשום, הוא מאפשר חיים, הוא שורף דברים, וגז אחר, שאם אתה שם שום האכבר, הוא מת. אז הוא קרא לו עזות או חונק או חנקן בעברית.
מעניין.
אז דבר ראשון, אז הוא הרג את זה שהרג את הרעיון שהאוויר הוא יסוד, כי האוויר הוא לא יסוד, הוא מורכב לפחות משני חומרים אחרים, גז אחד ששורף וגז אחד שחונק. את המים הוא הוריד מכבודם, הוא לא הצליח בדיוק לפרק אותם ליסודותיהם, כי עדיין לא מומצא החשמל ומים מפרקים באמצעות אלקטרוליזה, אבל הוא הצליח להפיק מהמים מימן.
וואו.
והוא
הצליח... לא את החמצן.
כן, והוא הצליח אחר כך לקחת את המימן הזה ולהרכיב אותו חזרה עם חמצן שהוא יצר בדרך אחרת.
די.
וייצר ממים. זאת אומרת, אם הוא הצליח לייצר...
את התהליך ההפוך אני לא מכיר.
כן, זאת אומרת, הוא עושה את התהליך ההפוך. זאת אומרת, הוא גם כאן הרג את הרעיון שמים הם יסוד, כי מים הם לא יסוד, כי הוא הצליח לייצר מים. ויסוד, זה אמור להיות הדבר היסודי ביותר.
וואו.
ודבר אחרון, הוא הרג את האש. הוא אמר שאש איננה יסוד, אלא פשוט ביטוי לכך שחמצן מתרכב עם חומרים אחרים.
לא רבים יודעים, אבל מדובר בהתחמצנות בעצם. כן, בעיקר... מגע של חומר או התרכבות שלו עם חמצן.
עם חמצן או עם חמצנים אחרים. רובם אחרים יש גם יסוד בשם פלואור שהוא עושה אש נהדרת. אבל אנחנו לא מתקלים בו בחיי היום-יום.
אז רגע, אז קודם כל למדנו על זה שמאז ומעולם האדם ניסה לפרק את המציאות שסביבנו ליסודות. אבל גם ביוון, והזכרת גם את הסינים, בסין העתיקה וכו', ניסו למפות את מה שקורה סביבנו, בדרך כלל עם יסודות כמו רוח, או אוויר,
מים,
נכון,
אדמה.
אש וכו', הם לא ממש קלעו למה שבסופו של דבר גילו את אותן יסודות, אבל כן, החשיבה הייתה נכונה, נכון? ואז הייתה תקופה שנקראה אלכימיה,
כן.
שניסו ממש להפיק יסודות, כמו למשל זהב, כי זה היה נתפס כמשהו יקר, נכון?
לא חשבו שזה יסוד, חשבו שזה איזושהי תערובת של אוויר, מים ואש, כן? מחומרים אחרים.
מעניין.
ובזכות זה הצטבר גוף של ידע אדיר על המון המון חומרים.
כן, מעניין.
עד שבסוף זה הגיע לשיא שהבינו שכנראה זה לא נכון.
ואז עברנו לכימיה מודרנית בעצם.
כן.
אנחנו רוצים לעבור לעוד עניינים שהיו לנו השבוע, כמו למשל, שימו לב, מחקר חדש שפורסם דווקא בשבוע שעבר, קובע שבירח יש הרבה יותר מים ממה שחשבנו, לא רק בכתבים, אלא גם מתחת לפני השטח. אני מודה שזו לא הפעם הראשונה שאני נתקל באייטם כזה, אבל המחקר הזה כנראה מדובר גם באזורים שפחות צפו שיהיו שם מים. בואו נשמע על הגילוי המרתק הזה ועל המשמעות שלו מפיו של אילן מנוליס, מנהל מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
אז אני נמצא כאן עם דוקטור אבי סייג, ואנחנו באמת תוהים, עד עכשיו ידענו שיש מים בירח, בכתבים, זאת אומרת, הנחנו שיש שם?
בוא נעשה קצת סדר באידיוט. הירח של כדור הארץ, הוא הירח היחידי שלו, קוטרו לערך 3,750 קילומטר, שזה יחסית גדול לקוטרו של כדור הארץ. לירח הזה, לכל דבר ועניין, אין אטמוספירה של ממש, וגם אין לו שדה מגנטי. שתי העובדות האלה פירושן...
רגע, אין לו שדה מגנטי? זה מה שחדש עבורי. למה? כי אין שם סלעים בזלתי... אין שם מתכות בתוך הירח?
אנחנו לא בדיוק יודעים מה ההרכב הפנימי, אבל ככל הנראה...
מעניין.
מה שמייצר את השדה המגנטי של כדור הארץ, זאת ליבת ברזל שנעה בתוך מוצקה יחסית, שנעה בתוך מגמה של ברזל, והיא זאת שמייצרת באפקט דינמו את השדה המגנטי של כדור הארץ.
וואו, ובירח אין את זה.
אין את זה.
וואו.
ולכן, מים, תיקח ספל מים, תחזיק את הספל הזה בידך, עטופת הכפפה, כשאתה בחליפה של אסטרונאוט. המים ימריאו מיד, הם ירתחו מיד. מדוע? משום שבהיעדר לחץ אטמוספרי, מים לא יכולים להישאר במצב צבירה נוזלי על פני הקרקע של הירח. זה אומר שאין מים כפי שאנחנו חושבים עליהם על פני הירח. זאת אומרת, אם מישהו חשב בעקבות הידיעה הזאת, שאפשר כבר לשלוח לשם ג'קוזי ולהתחיל להשתכשך במים.
זה באמת מה שטענה העורכת של המשדר, ענת רחל אורי. הטענה עם הג'קוזי.
או, אז כפי הנראה הדבר הוא לא כזה. מה כן יש שם? יש כפי הנראה אזורים שיש בהם קרח של מים, במחטש מסוים בקוטב הדרומי של הירח, שהשמש אינה זורחת עליו אף פעם. כפי הנראה, אבל זאת כמות זניחה לחלוטין. ומה שהתגלה עכשיו בעקיפין זה שיש מחצבים על פני הירח, מינרלים, שבתוכם יש כמות מסוימת של מים, אבל זה לא, אלה לא מים במצב צבירה נוזלי. זה לא שיש אגמים או אין שם מים, אין שם אקוויפר של מים כפי שאנחנו מבינים אותו על כדור הארץ, אלא שהמים לכודים בתוך הסלעים בצורה של מינרלים.
אוקיי, זאת אומרת שהאבנים בירח, האבנים הללו מצליחות ללכוד את המים באיזו דרך?
נכון, כמו וואו. גם על כדור הארץ, דרך אגב. גם על כדור הארץ יש סלעים שיש בהם תרכובות שמכילות מים.
אז זה לא שהירח הוא מין כדור, סליחה, על הניסיון לפשט את הדברים, לא מדובר בכדור שפשוט מכיל בתוכו הרבה מים. אנחנו מדמיינים פתאום שזו שקית מים של איזה אל שובב שמנסה להשליך אותה לעבר כדור הארץ.
למיטב ידיעתנו לא, זה לא המצב. בניגוד, דרך אגב, לירח של צדק שנקרא אירופה, שבו יש לנו שכבת קרח, זה ירח שעשוי מקרח, השכבה החיצונית של הירח הזה היא שכבת קרח בעובי של 7 קילומטר, ואנחנו משערים שמתחת לשכבה הזאת יש אוקיינוס אמיתי של מים, מים במצב צבירה נוזלי.
וואו.
ואנחנו אפילו חושבים, אנחנו לא בטוחים, שיש באוקיינוס הזה איזה שהם חומרים אורגניים, עדיין לא חיים, אבל אורגניים, כי אנחנו רואים שנוצרים בקיעים בשכבת הקרח החיצונית, ונוזל אחור בצבע חום בהיר מחלחל אל פני השטח. עכשיו, זה דבר מאוד מסקרן, ואנחנו רוצים להגיע לשם מתישהו בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, עם חללית שתחקור את הירח הזה. בירח שלנו אין מצב כזה, זה לא כך. כן. אין לנו, לירח שלנו, אין אגם של מים מתחת לפני השטח.
אבל יש דרך להפיק אולי חמצן מאותם מים שכן נמצאים בירח שלנו?
התשובה היא, צריכה להתייחס למילה שלך אולי. אולי. צריכים לחשוב על מכניזם שבעזרתו, באופן כימי, ניתן אולי להפיק מים מהסלעים הללו, אלא שזה ממש חציבה שלהם, זה לחצוב את המים מתוך הסלע. זה לא שניתן לדחות...
נשמע כמו סיפור תנכי מוכר, וואו, הכל מתחבר.
כן, זאת אומרת שהאידיאה היא מעניינת במובן שנמצאו אותם עדויות עקיפות למציאתם של מים על הירח בתוך המינרלים. אבל אין על הירח שלנו אגמים, מפלים, נהרות, יובלים וכו'. זה פשוט לא כך.
כולם מכירים אגב מים בתוך סלעים, מי שעשה יציקת גבס, אתה לוקח אבקה ושופך עליה מים, ואז זה מתקשש. אבל המים לאן הם נעלמים? הם נכנסים לתוך הגביש של הגבס, ונמצאים שם במצב מוצק. נכון. מין תרכובת, כן.
נכון, זו דוגמה אחת, ועל פני המאדים אנחנו רואים למשל לפעמים כל מיני נביעות שאנחנו מייחסים אותן לבריין, למים עם כל מיני מלחים, נאמר גבס, אלא שגם שם אנחנו מאדים זה סיפור הרבה יותר מורכב, כי יש כנראה מים מתחת לפני השטח של המאדים, אבל לא בצורה שאנחנו רגילים לה מפני כדור הארץ, אלא בצורה של קרח עד שנקרא פרמפרוס. סיפור מורכב הרבה יותר מאשר... אבל
בקיצור, אין מים לא נוזלים וגם כמעט אין מים טהורים, פשוט בתוך, לחודים בסלעים כתרכובת.
על הירח שלנו.
עכשיו, אנחנו מתרגשים כי אנחנו מדברים על מים בירח, כי אולי מדובר בעדות לחיים, וסוף סוף נמצא את אותם חייזרים שאנחנו מחפשים אחריהם מרגע לידתנו וככל הנראה עד יום מותנו ולא נמצא?
על הירח שלנו?
בין היתר, אנחנו מחפשים בכל מקום, בחלל או על כוכבים, כוכבי לכת ודאי, גם ירחים, לא? אני מכיר...
כן, אבל לא על הירח שלנו.
לא שלנו, אתה אומר.
כפי שציינתי, אין לו אטמוספירה, יש לו אטמוספירה דלילה ביותר שהיא חסרת כל חשיבות, והכי חמור, הוא מופצץ ללא הרף בקרינה שמגיעה עם החלקיקים הטעונים שמגיעים מהשמש, וכמו שאנחנו מבינים את זה, שום ייצור חי שהוא מבוסס על כימיה של מים ופחמן, לא יכול להתקיים בהקרנה כזאת שוטפת כבר במשך של כ-4.5 מיליארד שנה.
טוב, אז בבקשה, אז נסכם ונאמר שכפי שגם, כפי שאמרת, אז אין מים נובעים ממש בירח, אבל כן יש מים שלכודים בסלעים, וזה גם מעניין, אבל ככל הנראה לא מדובר בעדות לתרבות חייזרית שחיה שם.
גם זה, וגם העובדה שצוינה, שכאילו זאת תהיה תחנת ביניים בדרכנו למאדים כדי להפיק מים שאותם נפריד לחמצן ומימן, כשהמימן משמש דלק לתנועה לכיוון מאדים, זה עוד רחוק, 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 וזה נמצא, הייתי אומר, בתחום המדע הבדיוני כרגע.
טוב, אני רוצה להודות מעומק הלב לאילן מנוליס, מנהל מצפה הכוכבים של מכון ויצמן למדע, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה, אז אין חייזרים ככל הנראה. וגם אם יש או אי פעם נמצא דוקטור אבי סייג, הם ככל הנראה יהיו עשויים מאותם יסודות שאנחנו מכירים, נכון?
זו שאלה טובה. אגב, השאלה אם יש חייזרים, יש דבר שנקרא פרדוקס פרמי. זאת אומרת, אם יש יצורים תבוניים באמת, אז איפה הם? זאת אומרת, אז למה הם לא הגיעו עד עכשיו?
אתה שואל אותי? אני שואל אותך, אתה הדוקטור.
לא יודע.
אולי אין עניין בכדור הארץ.
לא, זה מחשבה פילוסופית, אבל אני מדהיגה.
אולי הם רואים חדשות
והם התייאשו. אם אומנם יש יצורים אינטליגנטיים שיכולים לנוע בחלל, אז איכן הם? אלה הם כן באמת כל האנשים שטוענים שראו חייזרים וחלליות וצלחות מעופפות צודקים. אבל עד עכשיו לא נמצא לכך עדות. זאת אומרת, זו מחשבה די מייאשת. זאת אומרת, אם הם לא מצאו אותנו, אז או שהם לא נמצאים או שהם פשוט רחוקים מדי. וזה אומר שגם אנחנו לא נמצא. עצוב.
לא נורא. אנחנו נמשיך ברשותך לדבר על יסודות. בוא נדבר לרגע על הטבלה המחזורית. יש כמה סוגים של חומרים בטבלה המחזורית, נכון? אפשר לסווג את כל היסודות בטבע. לא רק יש יסודות עצמם, שזה הסיווג הבסיסי ביותר, אבל יש מתכות למשל, נכון? אבל לא רק, יש שלל קבוצות בטבלה המחזורית.
אז בוא נגיד הסיווג הגס ביותר שאתה יכול לעשות ליסודות, זה מתכות ועל מתכות.
שכל מה שהוא לא מתכת הוא על מתכת.
כן, כן. זה הגס ביותר שאתה יכול לעשות, ומתכת...
מה מאפיין אגב מתכת?
מתכת. מה מאפיין המתכת? שהיא פשוט... יש הרבה מאפיינים, אבל המאפיין אולי הבולט ביותר שמתכת זה חומר שמוליך חשמל.
כן, זאת אומרת שיסודות שהם לא מתכתיים לא מוליכים חשמל?
כן, זאת אומרת, החוט שמחבר את האוזניות שלנו, אז בפנים יש חוט מתכת שמוליך את האותות של הקול שלנו, אבל הוא מצופה, מה שאתה יודע בוודאות, שמשהו הוא מצופה כאן, שהוא מבודד, הוא לא מתכת, הוא על מתכת.
זאת אומרת שחמצן למשל לא מוליך חשמל.
לא.
לא.
חמצן הוא על מתכת וגופרית היא על מתכת. כן, עכשיו, הבעיה עם החלוקת, ויוד הוא לא מתכת, אגב, הוא על מתכת, ומימן הוא על מתכת, אבל רוב היסודות הן מתכות. רוב היסודות הן מתכות, אבל אז עכשיו תמיד אתה נכנס לפרטים, ואז מצאו יסודות שהם נמצאים בדיוק על הגבול, ונקראים מוליכים למחצה.
כן, יש יסודות שהם בין מתכת ללא מתכת?
כן, כן, נקראים מוליכים. מתכת הרי מוליכה, שמוליכה זה המאפיין העיקרי שלה, נקראים מוליכים למחצה.
מה זה אומר?
סמי-קונדקטור. שמוליכים למחצה, אתה...
לכיוון אחד? מה זה אומר למחצה?
למחצה, שהם כן מוליכים חשמל ולא טוב, ולפעמים אתה מודד את המוליכות של...
זה לא לכיוון אחד, זה פשוט מוליכים לא מי יודע מה טוב.
באמצעות המדע הצליחו לגרום להם, אגב, להוליך בכיוון אחד. זאת אומרת, אם אתה לוקח סיליקון עצמו מוליך למחצה ומרעיל אותו או מלחלך אותו עם טיפה זרחן, הוא מוליך לכיוון אחד. אתה מלחלך אותו עם טיפה בורון, הוא מוליך לכיוון אחר. זה נקרא דיודה.
נכון, דיודה מוליך למחצה. אבל רגע, מה היתרון בחומרים האלה? יש ערך לתכונה הזו מבחינת התועלת עבורנו כמובן?
זה בדיוק בעצם מה שאמרתי, זאת אומרת, היתרון, אולי זה אחד החומרים החשובים ביותר לקיומנו היום, כי כל המחשבים, השבבים של המחשב, מבוססים על מוליכים למחצה. איך המחשב עושה חישובים בעצם באמצעות חשמל, זרמים שזורמים בכיוון אחד ולא בכיוון אחר, וככה הוא יכול לעשות תרגילי חשבון שנמצאים בבסיס כל האינטרנט וכל מה שאנחנו עושים. בסוף המחשב עושה אין ספור תרגילי חשבון שהם נבוצה עושה. זה באמצעות בעצם זרמים חשמליים שזורמים רק בכיוון, מנותבים מאוד 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 מהר, כי חשמל זורם מאוד מהר.
באמצעות אותם חומרים.
חומרים שהם מוליכים למחצה, בעיקר סיליקון, גרמניום, אגב, גם הגליום שראיתי שעה שעברה.
סיליקון זה צורן בעברית,
נכון? כן, הוא משמש כמרעיל למוליכים למחצה.
שמה זה אומר להרעיל אותם שוב אם נחלו אותה? לוקח את החומר שהוא מוליך למחצה?
מוסיף לו משהו כמו עשירית האחוז, עשירית האחוז של חומר נוסף. ואז יש שם... לא רוצה כאן להיכנס יותר מדי כאן לעומק, להרוג את הצופים.
אבל הוא הופך למוליך חד-כיווני.
אתה מוסיף לו עוד אלקטרון אחד, מוסיף לו יסוד שיש לו יותר אלקטרון באחד מהסיליקון. זאת אומרת, לסיליקון יש נגיד 4 אלקטרונים, מוסיף לו אחד שיש לו 5, ואז יש איזה עודף קטן של אלקטרונים שיכולים לזרום לכיוון אחד, או יסוד שחסר לו, ואז יש לך איזשהו חור, ואז זה מוליך לכיוון השני. אז זה החלוקה הגסה ביותר שיש. ובתוך הטבלה המחזורית יש שם עוד ועוד ועוד...
כן, אז יש לנו מתכות, על מתכות יש עוד אבל כן. תורים שיש להם שמות, נכון?
כן, או... אז אולי שווה להגיע בעצם עוד מה זה הטבלה המחזורית, אז אולי נחזור ללבוזיה, אז בתקופת לבוזיה 33 יסודות, ואגב הוא טעה, חלק מהיסודות שהוא אמר אינם היו יסודות, הזמן עבר, התגלו עוד ועוד ועוד יסודות, בתקופה הגיעו למצב שיש 66 יסודות, והיה בלגן, היה כל מיני יסודות, ובית, אני חוזר ואומר, אני אמרתי קודם שהטבלה המחזורית אחד מההישגים של המדע האנושי, אז תגיד לי מה טבלה, מה הקטע של טבלה. מה כל כך יצירתי בטבלה?
הסדר עצמו מאוד משמעותי, לא? זה לא סתם סידור.
אז מנדלייב היה מדען רוסי, בא ממשפחה ענייה, הוא אפילו גם לא התקבל לאוניברסיטת סנט פטרסבורג למחלקה לכימיה, לתואר ראשון, נאלץ לנדוד לאוניברסיטה אחרת, אבל היה כימאי, והוא פשוט ישב, הוא כתב את היסודות הידועים בתקופתו, כתב את התכונות שלהם על קלפים, הוא אוהב לשחק משחק של דמוי סוליטר, ככה הוא מעיד.
ממש משחקי קלפים.
כן, והוא ניסה למצוא איזשהו סדר בבלגן, כאילו האם יסוד אחד קשור ליסוד אחר, ואגב רבים לפניו ניסו לעשות את זה. עכשיו מה שעזר לו מאוד, שטיפה לפניו, הצליחו לשקול את היסודות, להגיד מה שנקרא משקל אטומי, ביחס לאטום הימן שאמרנו שהוא הכי פשוט והכי קל. זאת אומרת, הליום שוקל פי 4, וחמצן שוקל פי 8, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אין לו עוד תכונה. ואז הוא לקח את שני דברים, גם את התכונה הכללית של היסוד, דליק, מתכת, לא מתכת, וגם את המשקל שלו, והוא מעיד שהוא חלם בלילה שהם מסודרים בטבלה כלשהי.
זאת אומרת, את הטבלה המחזורית הוא חלם בלילה, כן, יש סיפור כזה,
כן,
נכון?
כן, הוא חלם בלילה, והוא אומר שאיכשהו התעורר, אחרי כמה ימים של חשיבה מאומצת למצוא את הסדר, הוא פשוט התעורר וכתב אותה.
וואו.
ומה שהוא עשה, הוא פשוט סידר אותם, כמה שזה נשמע פשוט, לפי המשקל האטומי שלהם.
כן, וזוהי הטבלה המחזורית בעצם.
לא בדיוק. עכשיו,
לא
בדיוק, כי זה לא המשקל. זה לא המשקל, אבל בתקופתו היה פרט שהוא לא ידע על פרוטונים וניוטרונים. וכמו שאמרתי, מה הגאונות שלו? הוא השאיר מקומות ריקים. הוא השאיר מקומות ריקים, הטבלה המחזורית, ליסודות שעתידים להתגלות. הוא היה מספיק לאמיץ להגיד, כאן עתיד להתגלות יסוד...
מדהים. זאת אומרת, זו תולדה של סוג של חלום.
סוג של חלום ונבואה, ו...
הנה המדע נפגש עם העולם העל-טבעי, ובפעם הבאה נביא לכאן קורית בקפה.
אוי ובוי. לא,
מעניין, למה אין קורא בקפה? אני לא מכיר הרבה, משום אנשים השתלטו על המקצוע. כן. הדרה של גברים. טוב, אנחנו רוצים לעצור את השיחה הזו לטובת חגיגת, לא בעצם, זה לא יום הולדת, אז לא חגיגת. אני מתקן את ההובלה. היום לפני 267 שנים הלך לעולמו המלחין האגדי יואן סבסטיאן באך. אתה מכיר את באך? מלחין אהוב. גם מי שלא בקיא במוסיקה קלאסית, ודאי נתקל ביצירות שלו, שגם זכו להרבה מאוד מחוות וכולי. ואנחנו בפינתנו שואלים את האקדמיה למוסיקה, רבים את הקתדרה למוסיקה, רבים שאלו אותנו, מה באמת סוד הקסם של באך? מי הוא אותו באך? איך המנגינות הללו, היצירות הנפלאות האלה שרדו? אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לפרופסור משה זורמן, שהוא גם מלחין וגם יקיר המערכת, בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו.
אז רגע, אנחנו מדברים על באך, שהוא הקומפוזיטור, המלחין הקלאסי האהוב ביותר.
דודו, כיוון שתוכניתכם עוסקת במדע היום, אני רוצה להגיד לכם שבמוזיקה אתה יכול איכשהו להתעלות על חוקי המדע. ובאך הוא גם יסוד וגם תרכובת.
אגב, רצית להגיד אולי שהתווים הם היסודות של המוזיקה.
כן, בסדר. הוא היסוד כיוון שאין ילד שלא לומד מוזיקה, שאחרי שנה אחת אומר לו המורה, אם אתה לא עובר את היסוד הזה... שזה מנועד שכתב באך, כתבה אולי אשתו של באך, עבור ילדי באך המרובים, 20 ילדים היו לו, והוא רגע, אמר
הוא
להם...
רגע, הוא כתב או אשתו?
או, על זה יש עדיין ריב ומבוכה, כיוון שהיא תיקה לו את כל התווים, היא הייתה גם מעתיקת התווים שלו, אז לך תדע, יכול להיות שהחלק של החינוך במשפחה דווקא היה של האמא, אבל הוא, בגלל מקלט מס, כתב את זה על שמו. אני שוחק כמובן. אבל עד היום יש בדיחות על אנה מגדלנה שהייתה אשתו, שלך תדע מתי הסתיים תפקידה כאימא ומעתיקת תווים, ומתי התחיל תפקידה כיוצרת עצמאית.
מעניין. אבל אוקיי, זו אחת היצירות המפורסמות כמובן.
נכון, אבל הגדולה של באך שהוא גם יסוד, כמו שאמרת, הוא יסוד שאתה לא יכול לעבור עליו אם אתה לומד מוזיקה, מה שקוראי קלאסית מערבית, אבל הוא גם תרכובת, הוא תרכובת של שחלטנות ואקספרסיביות. אבל כדי לנגל, ללמוד באך, אנחנו צריכים קורס שלם שאין לנו זמן היום, אז אנחנו היום נתמקד בנושא אחד בלבד של באך.
אנחנו דווקא רוצים להפתיע אותך, אנחנו פינינו את כל יום השידורים בכאן תרבות, ואתה עכשיו תהיה כלול לטלפון, ואין זמן לשירותים.
יפה, בשביל פרויקט כזה אני אבוא אבילו אליכם לאולפן.
האמת שמתי, כן, צריך להזמין אותו, מי עורך את המשדר?
אנחנו נדבר עם, אתה יודע עם מי.
בבקשה. אוקיי, אז בוא נשמע על באך, בבקשה.
הגדולה של באך וזה שאיכשהו גורם לאנשים אחרי 260 ומשהו שנה עדיין לקחת אותו ולנסות לאמץ אותו למוזיקה הפרטית שלהם, בייחוד אנשי רוק וג'אז, הוא הנושא של הקצב של באך. אצל באך יש לדבר הזה של הטעמה קבועה וחזקה שנורא קוסמת לאנשים של המאה ה-20. שמע מוזיקה ותגיד לי מה הכוח שלה. 1-2, 1-2, 1-2. ואני יכול להמשיך ככה לנצח.
שמע, זה... אחת זה נפלא.
שזה הגדולה של המוזיקה, בייחוד של המוזיקה הברוק, זה התחושה של פעמה חזקה וקבועה, שאיכשהו הרעיון שלה הוא שלא ייגמר לעולם, אם אנחנו הולכים למימד הדתי שלה. עכשיו, התחושה הזאת של פעמה מאוד קבועה ומאוד יציבה, זה הדבר שבעצם אופייני לרוק ולג'אז של המאה ה-20, ולכן יותר מבטהובן ומוצרט וברמס ומלחינים אחרים גדולים, דווקא אל באך פנו כל היוצרים של המאה ה-20 בתחושה הזאת של וואו, בפעמה הזאת, בביט הזה הקבוע, יש איזה סוד שאנחנו יכולים לאמץ אותו אל המוזיקה שלנו. והדוגמאות שהבאתי היום הן דוגמאות של בדיוק דברים כאלה, איך אתה לוקח מוזיקה מלפני 250 שנה ועושה אותה עכשווית ונוחה לאוזנו של המאזין במאה ה-20.
אנחנו רק נגלה שעד עכשיו גם ישמענו שירים שהיו קשורים לבאך, שירים מודרניים שעשו מחווה וממש ניגנו חלקים מבאך, עד עכשיו. אם האזנת לנו, אבל אנחנו מקשיבים לך, בבקשה.
יפה. אז הדוגמה הראשונה שלנו תהיה דוגמה של להקה שנקראת הסווינגל סינגרס. זה להקה של זמרים צרפתיים ששרים אקפלה, זאת אומרת בלי ליווי, ושרים את כל הדברים הכי מסובכים של באך, אבל בתחושה של ג'אז, תחושה ריתמית מאוד חזקה. בואו ניקח דוגמה, פוגה בדומינור. פוגה זה יצירה רב-קולית, שהקולות פוגה זה באיטלקית פוג'ירה זה לרדוף. הקולות רודפים אחד אחרי השני, כל אחד נכנס. כל שני מלווה אותו. ועוד מעט תיכנס הקול השלישי והקול הרביעי וייצור מרקם ארבע קולים מאוד מתוחכם. בוא נשמע מה קורה איתו הדבר הזה כשהסינגל סינגל שרים את זה.
Thank you.
הפעמה לא נגמרת לעולם.
וואו.
והכל כמובן בקולותיהם, כשמנסים לחכות כמובן את המקור שהוא אינסטרומנטלי כמובן, זה יצירה לפסנתר, זה לא יצירה לקולות.
כן, אבל למרות שאנחנו שומעים פה קצת, מה זה, טופים שם וזה...
רק יש ברקע, הכניסו איזה כן, מטופף שעושה להם... כזה. בסדר, בוא נוותר להם.
בסדר.
אבל התחושה הזאת של, עוד פעם אני חוזר לרעיון הבסיסי של הפעמה החזקה והקבועה, הרעיון של קצב שלו נגמר מעולם שהוא אחד הסודות הגדולים של באך. הקצב של באך לקוח גם מתוך הריקודים של התקופה. באותה תקופה רקדו בסלונים, כל מיני ריקודים שכבר אנחנו היום לא רוקדים, מנואט וג'יג ובורה וכו'. לקח באך את הריקודים האלה, אף על פי שהוא מעולם לא רקד לפי דעתי ריקוד אחד, ישב לו ולימד את ילדיו וגידל את דור של תלמידים, ובכל זאת לקח את הריקודים האלה. בוא נשמע קטע מאוד מפורסם שנקרא בדינרי, מתוך סוויטה לתזמורת של באך. שים לב איזה וירטואוזיות. וכולי וכולי, אף אחד לא ירקוד את הדבר הזה.
שמע, זו יצירה מופלאה, אולי נשמע את זה בסוף, זו יצירה מופלאה. אגב, בדינרי לדעתי זו בדיחה, נכון? בצרפתית?
בצרפתית, כן, אבל זה היה בעצם ריקוד הצולה באותה תקופה.
וואו, איזו יצירה יפה. איך
שהורקדו אותו בזוגות, והייתה התחושה של איזשהו מין חדווה וגדיצה וגילה תוך כדי ריקוד הזה. לא רקדו במהירות הזאת, דרך אגב, היום זה הופך להיות קטע מבחן לכמה מהר אתה יכול לנגן.
כן, זה קצת מוגזם באמת, הגרסה ששמענו היא מוגזמת.
ג'יימס גלווי, החלילן האנגלי הגדול, שרצה להראות לנו, וואו, תראו כמה אומר אני מנגן. עשה לנו רושם.
רגע, אנחנו רק ברשותך, נכנס לך לאולפן אמיל, נכון? אמיל, אתה שמעת את היצירה הזו? אתה איתנו, בן כמה אתה אמיל עבור המאזינים שלא רואים אותך?
שמונה.
אהבת את הבדינרי, את המוזיקה ששמענו?
כן? אהבתי אותה.
אהבת אותה, בסדר, תישאר איתנו, אתה מוזמן להישאר איתנו ברבע שעה הקרובה. בבקשה, בוא נמשיך, פרופסור זורמן.
יופי, אז זו הייתה דוגמה של קטע שבא מתוך מחול. בוא נראה מה קורה לקטע שבא מתוך קנטטה. קנטטה זה יצירה ווקלית, קנטר זה לשיר באיטלקית, זה יצירה שמקורה בכנסייה. אבל באך אפילו את המוזיקה הזאת לקח והפך אותה לשווה לכל נפש. הוא לוקח מתוך קנטטה 140, הוא כתב 200 קנטטות לכל אחד משבועות השנה במשך כמה מחזורים, והמוזיקה הזאת... הפכה להיות קוסמת כל כך בגלל הפעמה ובגלל המנגינה. שים לב מה עושים איתה. שני חבר'ה שבאים מתוך הג'אז, בובי מקפארין, הזמר הגדול, ופסנתרן הג'אז ג'אק לוסיה. שים לב מה קורה, קנטטה 140 של באך וביצוע ג'אזי. ואז הצטרף לשלישיית הג'אז רומי כפרין, זמר וירטואוז, ותראה מה קורה.
טוב, ברשותך אנחנו נתקדם, כי לצערנו הזמן
דוחק. בבקשה. אותו קטע, שים לב, גם ארץ ציון וירושלים התאהבה בז'אנר הזה.
כן.
אתה זוכר, לא, אתה לא היית עוד בסביבה, אני חושב, שנות ה-60-70, להקת הצ'רצ'ילים הייתה אחת מלהקות הרוק הגדולות של המדינה, ליוותה את אריק איינשטיין וכו'. ובשנות ה-60 אפילו הצ'רצ'ילים לקחו את אותו קטע של בובי מקפארין ובאך מתוך הקנטטה, וזה קראו לזה קורל האוהבים הצעירים. שים למה קורה שלהקת רוק לוקחת את הקטע הזה. והם אפילו נקלו את זה עם הפילרמונית באירוע שהיה המדובר ביותר בשנים האלה.
בקיצור, אתה בעצם מארגן תביעה ייצוגית מטעם בח נגד כל אותם יוצרים שגנבו ממנו את הקטעים הללו.
שלא, הוא היה יכול להיות איש עשיר מאוד.
ודאי.
רוב ימיו הוא כתב מכתבים לאנשים שהעסיקו אותו, ובדרישה להעלות את שכרו, יש על זה הרבה מאוד סיפורים. עכשיו הוא היה יכול להיות איש מסודר.
ויש לנו עוד קטעים שמרפררים לבח?
כן, בוא ניקח עוד קטע אחד.
בבקשה.
להקת רוק בשם ג'טרו טול, להקה מאוד מפורסמת אנגלית בשנות ה-60 וה-70, עם סלן מפורסם בשם איאן אנדרסון, חלילן וזמר. הוא לוקח קטע נוסף של בח שנקרא בורה, גם כן ריקוד מאותה תקופה, מהסוויטת מחולות של הברוק, ושים לב מה קורה כשלהקת רוק אנגלית לוקחת את זה. וכולי וכולי.
מעניין מאוד. טוב, באמת, אני מודה שהוא המלחין הקלאסי האהוב עליי. דוקטור אבי סייג, מה אתה אומר? בח או לא בח?
בהחלט בח היה.
כן,
כמה דקות מרוממות נפש.
גם הבדינרי וגם ער, היצירה המפורסמת שלו, שמרגיעה יותר מכל המוסיקה הקלאסית ששמעתי אי פעם.
אם טוב, אתם רוצים לסיים, אבל בטון יותר חגיגי ולהיפרד לשלום, משהו שלא קשור לעניין של בח והרוק והג'אז, בח חזרה לאורגן שהיה הכלי שהוא בעצם ממנו יצא, הוא היה נגן האורגן המפורסם ביותר בתבל באותה תקופה, יצירה הכי מפורסמת של בח אולי, טוקטה ופוגה של בח, שימו ש... לב לגדולתו של
בלשון העם
האורגן.
כמובן, היו היה.
היו היה. גם זה בח.
שימו את זה עכשיו 10 דקות, זה מגניבת סוף השעה.
מתאים לרוח התחתית.
נגנו את זה.
יסודות ותרכובות.
הנה אמיל פורו המבה הופך לקוף, הופך לאדם. זהו.
עכשיו הוא טס לירח.
בסוף.
עוד מעט הוא יטוס לירח, זה נכון.
מכיר את זה, כן? רואה את הסרטים שלו.
נכון, זה, אתה מכיר את הסדרה היו היה? זה הפתיח, אז פח הוא זה שהלחין את הפתיח, הוא כתב את זה וקיבל הרבה כסף מהחינוכית. כי זה של החינוכית. שם גרסה מקוצרת יותר, כמובן, כי אחרי הפתיח היה...
אני מסדר לכם גרסאות של דקה ומחצה...
לא, אבל זה יפה, בוא נשמע את זה מעט ואז נתקדם. זהו, עד כאן, הבח סיים את זה בצורה...
פתחתי לכם את זה פה.
כן, זה בסדר גמור, אבל זה באמת יצירה מופלאה שאנחנו מכירים. הנה, דחפו לנו את היצירה הזו כפתיח של תוכנית, והנה אנחנו מכירים את זה, וזו יצירה נפלאה. טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב, פרופסור משה זורמן, על השיחה הזו, שהוא גם הלכים וגם הכיר לנו את בח, למעטים שלא מכירים, כי יש שם יצירות נפלאות. תודה רבה.
תודה, להתראות.
אמיל, אתה אהבת את היצירות הללו של באך? מה אתה אומר כבחור צעיר בגיל ההתבגרות המוקדם?
אהבתי, היה טוב.
כן. לשמוע. איזה מוסיקה אתה נוהג לשמוע בדרך כלל? את באך?
לא כל כך.
אז מה אתה שומע בבית, מעניין?
בבית אני לא שומע כל כך מוזיקה.
למה?
עד... לא כל כך מתחשק לי.
לא בא לך לשמוע, אז מה אתה עושה בבית?
מצייר.
מצייר?
כן.
אז אתה בעיקר. אומן.
בעיקר.
אבל אין מוזיקה ברקע כשאתה מצייר, אני משער שאתה מצייר ודאי קדים או את הים. נכון? כי תמיד מציירים קדים או את הים.
לא אז... אני.
לא אתה, מה אתה מצייר, אמיר?
סתם כל מיני חיקויים.
חיקויים? מה אתה, מה זאת אומרת?
נגיד יש לי טאבלט, אז כן. אני מצייר את החיקוי של הכריכה שלו.
די! יש לך ציור, אנחנו מהם ברדיו, אז לא נוכל להראות למאזינים. אז בוא נעשה כאילו, אתה מראה לי ציורים ואני מתלהב, כי הם לא יודעים שאני לא רואה באמת. אוקיי? אז אתה הבאת לכאן ציורים? וואו!
חזרנו לי עם התסקיטים.
הנה יופי. הנה איזה יופי, אמיל. מי שרוצה לראות, איפה אפשר לראות את הציורים שלך, אמיל?
פה אפשר.
פה. כן. וגם בפייסבוק?
לא.
לא. בטוויטר?
לא.
בטינדר? באינסטוש?
אולי,
בסטורי? בוואטסאפ?
בוואטסאפ לא, אין לי, אז אני לא רוצה להכניס את זה גם.
אומיל, אתה אומן קשה להשגה. כמה עולה ציור שלך אם אני רוצה לרכוש?
בוא נגיד...
כמה אתה מוכר לי ציור, אמיל?
שקל.
כמה?
20 שקל.
טוב, כדאית, כן. ממש כדאית. תישאר איתנו עד סוף השעה, אמיל. אתה ליווית רק את ה-20 דקות האחרונות, אבל תישאר כאן. למעטים שלא יודעים אם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים עם אמיל, שהוא בן... כמה?
8.
בן 8. איפה אתה מתגורר? איפה אתה גר?
אני מתגורר ברחוב המבשרת, הבוסם 31 בן חמד.
בסדר גמור, אנחנו נעבור לבד, אנחנו מזמינים את המאזינים כמובן להגיע פיזית לבית שלך ולהטריד אותך. אנחנו רק נסיים את המשדר עם דוקטור אבי סייק שהביא לכאן שלל יסודות. נותרו לנו כ-4 דקות.
אז בבקשה. אני רוצה לסיים אז דווקא בסיפור על האנשים ולא על יסודות, כי דיברתי רק על דברים דוממים. אני רוצה לספר על אותו לבואזיה שהרג... שינה תיאוריה של 2000 שנה של היסודות הקדמונים.
אהבתי את זה שהידנת את זה כי יש בו ילד.
כן, אוקיי. אז את ספרו, הספרו המפורסם, שהוא בעצם תחילתה של הכימיה המודרנית, פרסם בשנת 1789, ולמה אני מציין את השנה? כי חובבי ההיסטוריה אולי זוכרים שזאת היא שנת המהפכה הצרפתית, והוא היה צרפתי. עכשיו, ולצערו הוא היה אציל צרפתי, ו...
לבואזיה, כן?
כן, הוא היה גובה מיסים.
מה אתה
כן,
אומר?
עכשיו, אתה יודע מה עשו להצילים צרפתים במהפכה הצרפתית?
הנה,
את ראשם קרטו בגליוטינה, וגם בוא... לבואזיה לא נמלט מזה, אבל הוא היה מדען עד רגעו האחרון. האגדה מספר...
מאחר ואמיל נמצא כאן, אז לא נזכיר את זה, אבל לכן ערפו את ראשו. אמיל, זה...
כן, אז עכשיו...
אתה יודע מה זה?
כן, אז עכשיו...
הטענה בגליוט... הושתה במהפכה...
הנה, גם עשו ככה למלך.
למלך, הושתה. אבל שלא תיכנס לסרטים וחרדות. הושת, הורידו להם את הראש.
אז רגע, רגע.
אין ראש. שלא תיכנס לחרדות, אמיל. כן, בבקשה.
טוב שאתה מעדן את הסיפור.
הושתה, הורידו את הראש. באלימות קשה. תרגע,
אמיל. רגע, אני הולך להגיד משהו יותר מטורף. כי ממציא הגליוטינה אמר שהדרך הכי הומנית, כי אתה מת מיד. כאילו, יותר מכל דרך אחרת להוצא להורג. אז היה טענה אם אתה אמנם מת מיד, או שאתה בתודעה רגע אחד אחרי שהראש שלך נופל לתוך הסל. אז לבואזיה אמר, בוא נעשה ניסוי מדעי. הוא אמר לעוזר שלו לפי האגדה, תסתכל על הראש שלי אחר כך, אם אני קורץ לך, סימן שאני במודעות אחרי שהראש שלי נופל לתוך הסל.
וואו.
ואומרים שהוא קרץ. אני לא יודע, אבל אחר כך אומרים שזאת רק אגדה.
מעניין מאוד. טוב, אין ספק שהיה שווה לשמור את הסיפור הזה לנוכחותו של ילד כאן באולפן, אמיל, אבל אתה כמובן תשכח את השיחה הזו, אמיל, נכון?
תשכח.
כי אתה יודע, ערפו את הראש, הושט, נפל הראש לסל.
כן.
וזהו, ונתראה בחלומות, בטראומות. תודה לך, אמיל. טוב, אנחנו נודה כמובן לכל מי שעמל על השידור הזה, ונסיים גם כן בשיר שקשור לבאך, כן, כי הוא באמת, יש קטע מסומפל, וגם בעצם המוסיקה עצמה היא קשורה ליצירה של באך, לער של באך, נכון. אז אנחנו נודה באופן רשמי למי שליווה את המשדר הזה. קודם כל, תודה רבה לדוקטור אבי סייג, כימאי ונוירוביולוג מכון דוידסון. זה היה מרתק, ואנחנו יכולים להמשיך לדבר על יסודות, ואנחנו אולי נעשה את זה בהמשך.
לא הספקתי אפילו חצי ממה שתכננתי, אבל בסדר.
כן, כן, אז יש לנו לפחות עוד פעם אחת שננצל אותך. אתה מוזמן לכאן מחר ובכל יום אחר בשבוע. בתיאום כמובן עם עורכת המשדר, שינת רחל אורי. ואולי גם בתיאום עם מי שאחראי לביצוע הטכני, יוג'י גבאי. תודה רבה למפיקה שלנו, ענת רחל אורי, אבל אחרת. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. תודה רבה לאמיל. אמיל, איך היה? אתה היית איתנו לא הרבה זמן. בפעם הבאה תבוא מההתחלה. אתה איחרת מעט לשידור, נכון? כן. איך היה? נהנית?
נהניתי.
כן?
כן,
מה נהנית. מה הכי אהבת? איזה סיפור עם, עם הראש?
לא כל כך.
זה לא כל כך, נכון? זה מהפכה צרפתית, הורידו להם את הראש. אושט, לא נעים.
לא נעים כל כך.
לא נעים, אושט, עם הראש. תודה רבה. אתם מוזמנים כמובן להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות ולעשות לנו לייק ולהישאר מעודכנים בכל מה שקורה בתרבות. לכתוב לנו, לשאול אותנו וגם להציע לנו שלל הצעות. אנחנו משתדלים לענות לכולם. אז תודה לכם, אנחנו מסיימים כאן ואנחנו נתראה בשעה הבאה. מסר לאומה, אמיל, אתה יכול להיפרד מהמאזינים שלנו, מה אתה רוצה לומר להם? שיהיה להם יום נעים?
יום נעים.
בוקר טוב?
יום נעים ובוקר טוב.
בוקר טוב וחודש טוב ושנה טובה? ושבוע טוב ושבת כן. שלום גם?
כן.
אז, אני... אז תברך, בבקשה.
יום טוב,
מה שאתה
שבוע
רוצה.
טוב.
יפה.
שנה טובה.
שנה טובה, מה עוד?
זהו.
שתהיו בריאים.
שתהיו בריאים.
משהו לחג אולי?
חג שמח.
חג שמח? לא משנה, חג גנרי כלשהו, מה זה משנה?
הנה, עומד להיות איך קוראים?
ראש השנה.
ראש השנה.
רציתי להגיד תשע באב,
זאת מה אתה מדכא את הילד? המספיק הערפו את הראש עכשיו הוא בסרטי. טוב, תודה רבה לכם, להתראות.